הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה, עשיית הדשמי הגדולה, אור גדול, שפע גדול, כל אחד בכל אשר יפנה יסכיל ויצליח. בעל הבית היקר חיים ורחמנו רחמאונה גיטלמן, הילדים רחל, לאה ונעמי, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לרבי חיים הצלחה, ברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, יעלה ויתעלה על בית זה ויושבהו, תחול ברכת אליהו, יהיה הצלחה וישועה, נחת וכל הטוב בעזרת השם. אנחנו רבי חיים מרגישים בלב שהבית הזה הוא בית של טוב, בית של מצוות, בית של מעשים טובים, אישה צדיקה, בית של צדקות. יהיה בעזרת השם בשורות טובות, ישועה ונחת וכל הטוב בעזרת השם. בכל זמן שאנחנו נמצאים אצל האנשים הצדיקים, הקהילה מבנסואלה, יש לנו בלב שמחה גדולה. בנסואלה היינו בבנסואלה 5, 6, 7 פעמים. יש לנו הרבה אנשים קרובים בלב בבנסואלה, שמשמור אותם, יברך אותם, השם יברך את כל הקהילה של בנסואלה. היהודים של בנסואלה שעזבו את בנסואלה זה כמו יהודים שהלכו בגלות, כמו זמן של חורבן שהלכו בגלות. הקדוש ברוך הוא ייתן להם שמחה וברכה, מזל וישועה, וכל אחד יצליח בכל הדרכים ובכל המעשים ובכל הדברים הטובים והחדשים שעושה בחיים. אנחנו רוצים לדעת כמה אנשים מדברים עברית.
How many people speak English, Hebrew? Raise their hand.
לא מדברים עברית.
English?
ברוך השם טוב. אז רבי עמנואל ישתדל לתרגם בעזרת השם, נלך לאט לאט בעזרת השם. בפרשת השבוע אנחנו מוצאים דבר מזעזע. כולנו פוחדים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה דבר מפחיד.
We see in the weekly portion that there's an amazing parasha, and we see something very very scary in the parasha, something intriguing.
עומד אדם ומקלל את הקדוש ברוך הוא.
We see a man curse God.
עכשיו, אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא על פי התורה חייב מיתה, מוצאים אותו להורג.
A person who curses God according to the Torah is sentenced to death usually.
עכשיו, יש לנו כלל שכל אדם שחייב מיתה צריך ששתי עדים יראו אותו, שתי עדים ישמעו אותו, ושתי עדים יוכיחו אותו, תיזהר מה שאתה עושה.
There's a law in the Torah that before that you convict somebody of death, you have to have two witnesses to prevent him, warn him and see him before he actually does something, and if he actually did it then he is liable to death.
למשל, אדם רוצה להרוג בן אדם, לפני שהוא הורג צריך שתי עדים יאמרו לו, אם תהרוג בדין יהרגו אותך.
For instance, if somebody is coming to kill somebody, then you have to have two people, two witnesses to come and prevent him and tell him that if you kill him the bedin will kill you.
והדיינים, העדים צריכים לספר בדיוק את כל הפרטים, איך היה ומה היה, באיזה מקום זה היה, מה דיברו, איך דיברו, כל הפרטים הדיינים, העדים צריכים לספר בבדים.
The witnesses that saw this, those two witnesses, they have to tell every single detail to the judges and בדים of what they saw, where they were, at what time, many many details.
עכשיו, אדם שקילל חס ושלום את הקדוש ברוך הוא,
a person who God forbid cursed God,
אז העדים צריכים לומר מה הוא אמר.
So the witnesses are supposed to come and tell him to say what he said.
שמה הוא אמר? קילל את אלוקים? הם צריכים לקלל את אלוקים? צריכים להגיד בדיוק. אין בערך, לבערך אין ערך. צריך להגיד בדיוק. מה הם יאמרו? הוא אמר על אלוקים 1, 2, 3 דברים לא טובים? איך אפשר לעשות כזה דבר?
So as we understand this, so they're supposed to repeat the curse that this person said, and then we ask, the rabbis asks, how is it possible that they repeat the curse that he said to God, because it's asur to curse God. And you can't say half, because half is no value. You have to say exactly what happens.
אדם שהרג, אפשר לומר, הוא לקח רובה, לקח סכין, עשה כך, אפשר לראות מה הוא עשה. אבל אדם שקילל את אלוקים, הדיינים צריכים לעמוד, העדים צריכים לעמוד ולומר, הוא קילל 1, 2, 3, והדיינים צריכים לשמוע את זה. איך, אז מה? גם העדים מקללים יחס לשלום את אלוקים? הדיינים שומעים כללה שמקללים את אלוקים?
The rabbi asks, usually if somebody was murdered, then you simply have to explain the situation, where he was, he killed with a knife, he was with a gun, all the details around it is not a problem. But to go over and repeat the curse that the person said about God, what are all the judges are going to hear a curse about God, everybody in the courtroom and the Bet Din are going to hear a curse about God, it doesn't make sense.
אז התורה מביאה, מהלך שלם, הגמרא מביאה, איך העדים עושים את זה, קוראים את הבגדים, הדיינים קוראים את הבגדים, מתנהגים, הולכים יחפים, עושים תהליך שלם לחזור על מה שקרה. אבל אין במשפט קיצורי דרך, כי המשפט לאלוקים הוא חייב לומר מה שהוא אמר בשביל הוציא אותו להורג. עם כל התהליך הגדול הלא נעים, עושים את זה וחוזרים מה שהוא דיבר ומה שהוא אמר.
Although it's a very difficult thing to do and to go back and repeat what this man has said, there's a procedure that's done in Bet Din, that the judges tear their clothes, that the witnesses tear their clothes. There's a whole ceremony that's done in a way respectfully to give over what happened, because it was such a terrible thing. So therefore they have to go through this whole procedure to pass the message.
As the parasha מספרת ואומרת, ויצא, היה אדם שבא לבית דין של משה והיה לו דין תורה. התורה מספרת על מה היה לו דין תורה, והתורה מספרת מי היה אותו אדם. ואחרי שהוא יצא מהדין תורה, הוא קילל את אלוקים.
We see a story that a person had a bed din with Moshe, and they came into the bed din and they had a whole inquiry about him. And then once they did the judgment and he left the bed din, then he got his judgment from the judge, but then he cursed God on his way out.
מי זה היה אותו המקלל?
Who was this man who cursed God?
התורה מספרת שבני ישראל היו במצרים.
We say that we remember the story of when Am Yisrael was in Egypt.
היה איזה אישה שהייתה בבית שלה, בעלה יצא לעבוד בעבודה שפרו גזר על בני ישראל.
There was a woman who was in her house and her husband went out to work as he was under the decree of Paro.
ואז השוטר המצרי נכנס לבית.
The officer, the Egyptian officer, walked into the house.
ומתי שבעלה חזר מעבודה, הוא ראה שהמצרי יצא מהבית.
When her husband came home, he saw that this Egyptian officer came out of the house.
האיש הזה חשד שאשתו חטאה, הייתה עם אותו מצרי.
This man suspected his wife of doing something wrong with this Egyptian officer.
מה הוא יכול לעשות? הוא השוטר, הוא עבד, אין הרבה ברירות מה לעשות.
What is he supposed to do? This is an Egyptian officer. He's in Egypt. What can he do? He didn't have much choice.
ואז המצרי ראה שהוא חושד בו.
The Egyptian officer saw that he suspected him.
התחיל להכות אותו, להכות אותו, לצייר אותו, להכות אותו, לצייר אותו.
He started beating him and anguishing him.
ואז משה רבנו ואיפן כה וכה.
And then Moshe Rabbeinu, he went back and forth.
ומשה רבנו הרג את אותו מצרי.
And Moshe Rabbeinu at the end killed this Egyptian.
הילד שנולד לאותו אישה, שמרית בת דוברי, הילד שנולד מאותו אישה, זה הילד שקילל את הקדוש ברוך הוא.
So the child that came out of this household, שמרית בת דוברי, this was the child that was later in court with Moshe Rabbeinu.
מה היה הבעיה שלו? בני ישראל יצאו ממצרים.
Alright, the problem with him, what was the problem? Am Yisrael left Egypt.
Bnei Yisrael היו מחולקים לשבטים, ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון. כל שבט היה לו מקום שהשבט היה גר. לשבטיהם, למשפחותם, כל שבט היה לו מקום שהשבט גר.
When we came out of Egypt, every tribe had its place, had its place to live, had its land. Everybody was separated according to the tribes.
אותו מצרי, אותו ילד שנולד מותו שמרית בדברי, אבא שלו היה משבט דן.
This child that was born from this household of the in Egypt, then he was actually from Shevet Dan.
ובאל השבט בשבט דן ביקש אני משבט דן אני מהמשפחה אבא שלי משבט דן.
So this child came to the tribe of Dan and said, I'm from the tribe of Dan, accept me as the tribe of Dan.
אמרו לו סליחה, המצרי היה בבית ואמא שלך נהייתה בהיריון ממנו, אתה לא שבט דן.
And they refused, they said, your father, that you were born from this Egyptian officer that was in the house, therefore you're not from Shevet Dan.
הוא לא ידע מה לעשות, איפה אני אהיה? שבט דן לא רוצים אותי, איזה שבט רוצים אותי, מה אני אעשה, איך אני אעשה? הלך לבית דין של משה רבנו.
He didn't know what to do. He saw that he wasn't accepted in Shevet Dan, which was where he was supposed to go. Other Shevatim wouldn't accept him. So then he went to the court of Moshe Rabbeinu.
בבית דין של משה רבנו אמרו לו, אתה לא יכול להיות בשבט דן. יש לך בעיה. רש"י אומר במקום, הוא היה ממזר, התגייר, כל מיני פירושים, האם הוא התגייר, האם הוא היה ממזר, כי פעם היו הולכים לא אחרי האמא, אם אדם יהודי, אלא אחרי האבא. והאבא מצרי, אז הוא גוי, צריך גיור. היה פעם הולכים אחרי האבא, לא אחרי האמא. צריך גיור, הוא גר. אז אם הוא גר, הוא לא בשבט דן. ממזר, האמא שלו הייתה נשואה. הרבה פירושים, בבית דין לא רצו לתת לו להיות בשבט דן. הוא יצא וקילל את הקדוש ברוך הוא.
When he went to court that day and then he asked to be part of Shevet Dan, the decree at the end was that he cannot be part of Shevet Dan, because the rabbi explains that back in the day, if the father was Jewish, we were going according to the father. So the father back then, if he was Jewish, the child was Jewish. And in this case, they suspected the father of being the Egyptian officer, so they didn't let him in. Rashi on the spot over there in the Chumash, explains
mamzer,
that he was maybe a mamzer, that he was born from a bad coalition. He said maybe he was a convert. Maybe he converted back to Judaism. At the end, they didn't accept him.
לא,
the final line, they didn't accept him.
לא היה סגור המעמד האמיתי של אותו אדם. האם הוא ממזר? האם הוא גר? האם הוא שבט דן? מי הוא? מה הוא? מה המקום שלו? לא היה לו איפה להיות. לא היה לו מעמד. שום מעמד לא היה לו.
This boy, he had absolutely no status. His status was unknown. They didn't know if he was part of Shevet Dan, or if he was a Mamzer, or if he was a Ger. There are so many different options, and nobody really knew the status of this child. Then he went to the Din Torah, to the judge. And the decree was that he has no place, and he has no place within the 12 tribes. For sure not in the tribe of Dan.
What
did he do, this boy? He left the courthouse and he cursed God. God told Moshe to put him aside and to put him in arrest for a day. And then God will decide what to do with him. The next day God decided, told Moshe that we have to sentence him to death.
ננסה כולנו במחשבה עמוקה להתעמק איך אדם יידרדר לקלל את הקדוש ברוך הוא. איך?
The rabbi asks and says, if we could profoundly understand and look at the story, how is it possible that a person could degrade himself to such a level to come and curse God?
הקדוש ברוך הוא לפני כמה שבועות הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, 10 מכות, אוכלים את המן, בעירה של מרים, כל השניסים, כל הנפלאות. איך אדם יכול להידרדר, לא משנה מה ומי וכמה ולמה, איך אפשר להידרדר, לקלל את אלוקים, לקלל את השם?
A few weeks ago we see that in Pesach, as we see that we came out of Egypt, God split the sea for us. He did the Be'er of Miriam, the miracle with Miriam. He gave us the man to eat in the
Ananekavod,
all the clouds, splitting of the sea. There's so many countless miracles for us.
10 makot
in the 10 plagues in Egypt. He did countless miracles for Am Yisrael. How is it possible for a Jew to come and curse God?
לא משנה, דין תורה נוח לי, לא נוח לי, מה קשה לי, לא קשה לי. לקלל את אלוקים, לקלל את הקדוש ברוך הוא. יש גבולות גם שאתה כועס, לקלל את אלוקים.
The rabbi says that there's a limit to everything. That means even a person gets a judgment of sort, a certain sort. How is it possible, even if it's not to his favor, even if it's difficult to accept, but to come to a point to curse God? How could that happen?
אז אנחנו רוצים צדיקים כמו כל התורות של שוב ישראל. זה אנחנו מנסים להכניס את עצמנו לתוך ההוויה והמציאות של התורה הקדושה האמיתית.
The rabbi insists that we look at the story and we look at it in the eyes of Shuva Israel, how every time we see a parasha like this, we try to live it and impersonate ourselves inside the story.
אנחנו חולים, קשה לנו, לא מרגישים טוב, אבל אנחנו משתדלים למסור שיעורי תורה כל יום, ובדרך של התורה לנסות כמה שאפשר להוזיז את האונייה הגדולה שנוסעת בים, שלדעתנו בכיוון לא נכון, כמה שאפשר יותר ליישר אותה לכיוון הנכון.
The rabbi says that although he doesn't feel well and he's going through very much difficulties in his health, he pushes himself to come and give דברי תורה and שיעורי תורה, because that is how he's going to be able to push a little to anchor the ship in the right direction, that the rabbi believes that is the wrong direction, the ship of all of us, we are on a ship.
הדעה שלנו שיש ברוך השם הרבה תורה שלא היה בשום דור, הרבה מצוות שלא היה בשום דור, הרבה צדקות שלא היה בשום דור, הרבה אנשים עושים מעשים טובים שלא היה בשום דור.
We see, the rabbi says that we see that in this generation there's more Torah in this generation than in all generations, there's more mitzvot than in all generations, there's more tzedakah than in all the generations that we've seen, there's so much good.
אבל יש שתי תפיסות של החיים, יש שתי תפיסות של העולם הזה.
But there's two perspectives to see life.
יש תפיסה שנקרא לה תפיסה של העולם הזה, של השכל, של אריסטו, שהוא היה הראש של החוכמה המתקדמת החדשה, של התפיסה של החוכמה. הוא היה איש חכם מאוד, אריסטו, הרמב״ם מדבר עליו, שהיה הראש של החוכמה, של הטבע, של המדע, של החוכמה.
The rabbi says there's one perspective that we see in life, that is the perspective of like Aristo, the philosophers. The Rambam spoke about him, people always said that he had a lot of wisdom. There's a way of wisdom of this world, of people that think about the wisdom of this world, all the like Aristo, the rabbi says,
Aristo ze sechel shel teva kore kacha ki kara kacha vashemesh zorachat vayareach vekochavim vehamada vekol ma shekore misaviv ze sechel, sechel shel hamada, sechel shel hachokhma, sechel shel hahigayon shel hayom yom.
This perspective of life is more the logical perspective of life. Something happens because of something. Everything's connected to something else. Everything has a logic sense to it. That's the wisdom of that perspective of life.
וזה בתולדות של תולדות בדור הזה, אריסטו מתקדם כמו שיש טלפון אייפון 1, אייפון 2, אייפון 5, והולך ומתקדם. אז יש אריסטו 1, אריסטו 2, הולך להתקדם, ובמאות שנים האחרונות עם כל המדע וכל החוכמה וכל התפיסות, התפיסה של הטבע ושל החיים בעולם הזה התקדמו לאיזושהי תפיסה חדשה, אבל הלכה בעקבות אותו חכם גוי שהיה פילוסוף גדול, אריסטו.
So as we see, like today, the rabbi says that the times have changed, but this knowledge is still around, this perspective of life is still around. The rabbi compared it to the iPhone, how there's an iPhone 1, then there's an iPhone 2, but it's, and then there's 3 and 4, but it's all in the same vein, all in the same footsteps of that way of life, like Aristo.
והתורה אומרת לנו, חוכמה בגויים פעמים, התורה נותנת לנו כוח ונותנת לנו אישור להאמין שגויים חכמים, חוכמה בגויים תאמין.
The Torah tells us many times that we have to believe also in the wisdom of the goyim. We believe in the wisdom of goyim. There's what to learn, there's what to see, there's what to learn from. We believe in the chokhmah of the goyim.
רפואה, דברים יפים, דברים חכמים, כן, אנחנו מאמינים. אם רופא גוי בא ואומר זה הרפואה, אנחנו הולכים אחריו. גם מחללים שבת, למה? כי זה הרפואה. אנחנו מאמינים בחוכמה.
in the health issues and the medical terms, doctors, whether he's Jewish or not, if he comes and tells us on Shabbat that we have to go to the hospital, then we're going to go to the hospital on Shabbat. That's the, even though he's a goy, we're going to listen to him. We believe in the wisdom of the goyim.
ויש את החוכמה השנייה שהיא ההפך מחוכמה של אריסטו, ואריסטו עם כל ההתקדמות של הדורות האלה, שזה חוכמה של התורה הקדושה, חוכמה של משה רבנו, חוכמה של הנביאים, חוכמה של התורה, חוכמה של אבותינו הקדושים.
And then we have another perspective of life, which is the complete opposite of the first, is the wisdom of the Torah, the wisdom of Moshe Rabbeinu, the wisdom of the prophets, the wisdom of our forefathers.
בן אדם לא יכול להרבב את שתי החוכמות האלה ביחד.
A person cannot mix both of these perspectives together.
או שאתה חי בחוכמה של אריסטו, בחוכמה של הגויים, או שאתה חי חיים של התורה הקדושה.
A person either chooses the way of the wisdom of, of nature, of Aristo, or he chooses the wisdom of the Torah, of the Holy Torah.
ודאי שביום יום אתה צריך לא לפרוש מן הציבור ולהתנהל ולדבר, אתה רופא, ללכת לבית חולים ולעשות כמו הרפואה, אבל את המהות של הבועה של החיים שלך, של היהודי, אתה חייב לשמור אותה כמו החוכמה של היהודי.
The rabbi says, of course, if a person is a doctor, a Jewish doctor, of course he should go to work and be a doctor, as the wisdom of the people today. But he should go with the essence of a Jew. He should go as a Jew. He goes with the chokhmah of his entity, of who he is.
מתי שאתה רוצה להחליט החלטה, או שאתה מחליט אותה החלטה אריסטו, החלטה שכלית, שאתה מסתכל על הדברים בשכל, והשכל אומר כך וכך ותעשה כמו השכל. ואתה רוצה ללכת בחיים ובסגנון ובעולם של השכל, תלך. או שאתה הולך במהות ובחיים של משה רבנו, של התורה, של המצוות, של הקדושה ושל המעשים טובים, זה דרך אחרת. זה שתי דברים שונים.
If a person wants to choose to go into the logical, into this wisdom of Aristotle, so this is all a logical way of life. If a person decides to choose this path, it's a way of logic, a way of life of logic. But if a person chooses the ways of the Torah, it's the ways of the Torah, the mitzvot, and ma'asim tovim.
וברוב הגלויות שגלינו ועברנו ממדינה למדינה, זה בא מבנסואלה, וזה בא מפולין, וזה בא מרוסיה, וזה בא ממרוקו, וזה בא מעיראק, והכל התערבב ביחד, וכל אחד הביא איתו דברים נכונים ולא נכונים, אמיתיים ולא אמיתיים, התערבב לנו, וגם כל המודרניות וכל הקדמה של העולם, זה חדר המון 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 לתפיסה ולראייה היהודית, לתפיסה ולראייה של עם ישראל.
A lot of the Jews in the world came from their exiled countries, from Venezuela, the rabbi says, from Poland, from all types of places. Everybody came with their traditions in their hand. Some of them were not 100% correct. Some of them were distorted. And then we mix together in the modern world, and at the end we come out with things that are distorted completely.
ואנחנו מאבדים את הדבר המיוחד שהתורה צפתה אותנו, זכרו תורת משה עבדי, תזכרו את התורה של משה רבנו, התורה של משה רבנו, של הנביאים, נביאים, התורה הקדושה שעליה שמרנו ושמרה אותנו, לא צבא נתן לנו לשרוד את כל אלפי שנים האלה, ולא שום דבר נתן לנו לשרוד, דבר אחד נתן לנו לשרוד את הכל, התורה הקדושה, המצוות, התורה, המחשבה של משה, הדרך של התורה, זה מה ששמר אותנו. כל העמים האחרים נכחדו. איפה מצרים של פעם? לא קיימת. איפה יוון של פעם? לא קיימת. איפה רומי של פעם? לא קיימת. עם אחד שרד את כל הדברים בזכות התורה הקדושה, תפילין, השבת, הברית מילה, המצוות. זה התורה של משה, המחשבה של אבותינו ואבות אבותינו שמרו, זה התורה של משה שאנחנו אחריה.
So the rabbi says that we say Zichut Torat Moshe, Zichut Torat Avdi Moshe, that we remember the Torah of Moshe Rabbeinu. We have to remember the Torah of Moshe Rabbeinu in the situation that we are today. We have to remember that this is the Torah, this is what enlightened our life. We have to do the mitzvot, tefillin, all these mitzvot, everything that we've done in this world, it's through the Torah. That's what connects us back to the path of Moshe Rabbeinu.
וכמה שעובר הזמן והמודרניות מתקדמת והטכנולוגיה מתקדמת, אנחנו משתפשים ומאבדים את החדות ואת הראייה האמיתית של כל דבר ודבר.
in this generation, as we see the every day, the generation is getting more modern and more, the society is more affected by everything around it, how the world thinks. So therefore we're going lower and lower in this degrading in this Torah.
והרבה אנשים בעוונות מתנהגים כמו גויים אבל שומרים תורה ומצוות ברמה הכי גבוהה, תרי"ג מצוות, אבל מתנהגים כמו גויים. תפיסת עולם שלהם והנפש שלהם מתנהגת כמו גוי, עם תפילין, עם שבת, עם מצוות, עם מעשים טובים, אבל לזכור ולחיות את תורת משה עבדי, איבדו את זה.
The rabbi says that today there are many people that are living, and they are living as goyim, mamash as goyim, but they fulfill all the Torah in the highest way. But they're living like goyim. They do all the mitzvot in the highest level, they learn in the highest level, they do everything in the highest level of the Torah, but they live like goyim. And they are missing the Torah of Moshe Rabbeinu. They have to remember the Torah of Moshe Rabbeinu.
Lokshim kova, chalifa, zakan, lomdim b'yeshiva, aval hem chayim kegoyim. התפיסה, המחשבה, מקיימים את כל התורה, ויש הרבה אנשים שבקושי כיפה בראש שלהם, אבל הם חיים כמו יהודים אמיתיים, עם המסורת של היהודי, חיים את התורה, חיים את הקדוש ברוך הוא.
There are many people with hats and beards, and they learn in yeshiva, and but they are very, very far from God. They're acting like goyim all day. They don't have the perspective of the Torah that the Torah wants them to have. And there's some people that have barely a kippah on their head, and they live as a Jew, and they're proud to be a Jew, and they live the essence of a Jew.
Adam צריך להשתחרר מהמחשבה של אריסטו, מהמחשבה של הגוי, ולהידבק במחשבה של התורה, בראייה של התורה. הראייה של התורה היא לא ראייה של גויים, היא ראייה רוחנית. הראייה של התורה, הגוי מסתכל על בעיה והשכל אומר לו 1, 2, 3, והרואה חשבון אומר לו 1, 2, 3, והיהודי מסתכל על הדבר ואומר הקדוש ברוך הוא אומר לי 1, 2, 3. הוא עושה ההפך לגמרי, וההפך לגמרי ברבות הימים, אם זה על פי התורה, זה הצלחה.
We have to redeem. Rabbi says that we have to redeem ourselves from the way of the goyim. We have to redeem ourselves from the way of Aristo, of all these ways of thinking of this wisdom of today. They think of logically thinking. 1, 2, 3. You have a problem. Everything can be fixed. If you don't do it like this, it won't be fixed. If we believe that our Torah says the opposite, and they tell us 1, 2, 3, and we do 3, 2, 1, we believe that we're going in the way of the Torah, even though it's the opposite of what that knowledge says.
היה איזה אדמור אחד בשואה שמתו כל המשפחה שלו.
There was a big tzaddik in the Holocaust that lost all of his family.
באחד הימים הקשים שכבר הרגו כמה ילדים שלו, הוא עמד ואמר, ריבונו של עולם, מה אני אגיד? בתורה כתוב שמתי שקורה לאדם אסון הוא צריך להגיד ברוך דיין האמת. הוא אמר, ריבונו של עולם, מה אני אגיד? שזה דין אמת? שמתו 6 מיליון יהודים? מה אני אגיד? כשם שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה? מה אני אומר? כל מן דוד רחמנא לטב אביד? איפה טוב ב6 מיליון יהודים שמתו? איפה טוב ב1.5 מיליון ילדים שמתו? הוא כך שאל. הוא לא שאל את זה בהתרסה, אלא הוא שאל שאלה לתלמידים שלו בתמימות.
So this Rebbe in the Holocaust, in one of the days where they were killing and killing his family, killing his children, he turned to God and he said, what do you want me to do? What do you want me to do? How do you want me to say Baruch Dayan Emet on 6 million Jews being killed? How do you want me to say that everything that God did was for the best? How do you want me to say that this is what's supposed to be? He literally asked his students a question. How am I supposed to say this? How am I supposed to bless on the bad times a bracha?
מה נברך? אז אחרי פלפול גדול הוא אמר, הגמרא אומרת, לפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר שיש צרת בקירות, והוא אמר צרת בקירות, צריך לצאת מהבית, בסוף צריך לשבור את הבית, ואז מצאו בתוך הקירות שהגויים שמעו כסף וזהב, ומזה התעשרו בני ישראל.
So we see that before entering Eretz Israel, before entering the land of Israel, then Hashem, he sent tzarat, leprosy, on a house. And the law in the Torah is that when there's leprosy on the house, we have to call the Kohen, we have to bring him over, we have to check, and then they said there's leprosy on the house, we have to break the house. Once they broke the walls, they found riches and money inside that Hashem stored for them, so they go into Israel with
אלה דברים של אמונה, אלה דברים של אמונה, ודברים של אמונה אנחנו משאירים אותם בידי הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מה הוא עושה. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. ואנחנו רואים גם סתירה בתורה, סתירה בגמרא.
These are concepts of emunah, concepts of faith. As you see, God stored the money for them in the wall for a reason. But beforehand, it was different. These are things that we have to believe in emunah. It's all about
emunah.
And we see that there's a contradiction in the Gemara.
סתירה. בצד אחד כתוב, אמר ביוסי, יהיה חלקי מגומרי את הלל בכל יום.
On one hand, you see in the Gemara, Rabbi Gamliel that says, Rabbi Yossi that says that you want to be, what's it called?
שיהיה חלקו מגומרי הלל, שומרים את הלל בכל יום.
He wanted to be one of the people that finish הלל every day. Every day finishes a halel.
כל יום רוצה לזכות להגיד הלל.
Every day he wanted to say halel to Hashem.
כמו ראש חודש, כמו בחגים, רוצה לזכות כל יום להיות מאנשים שגומרים את הלל.
Like we say halel on holidays on ראש חודש, he wanted to say Rabbi Yossi every day halel.
הגמרא שואלת, אין איך אתה אומר כך? והרי הגמרא אומרת, מי שומר כל יום הלל, הרי הוא כמנעץ.
Person who the Gemara says, how could you do this every day to say Halel? It's like there's somebody that's haughty. He's saying he's doing something out of place.
והמאירי והמפרשים אומרים למה רק זה כן מנעץ, כי הוא רגיל להגיד את זה כל יום, ואז הוא כבר לא אדם שרגיל הרבה להגיד דבר, הוא כבר מתחיל לזלזל בו.
So the Meiri and the Pirushim over there, they say in the Gemara that the fact that he says it every day, the Halel, that every day he's going to say Halel, he's going to come into disgracing God. He's not going to come to appreciate God, he's going to come to disgrace God.
ואז הגמרא מתרצת ואומרת, זה הפירוש על פסוקי דזמרה שאומרים בבוקר, זה הלל ולא הלל הגדול של ראש חודש. זה הפירוש יחלקי מגומרי הלל כל יום, אלא להגיד את פסוקי דזמרה כל יום.
So the Gemara summarizes at the end that Rabbi Yossi meant to say that the פסוקי דזמרה that we say in the psalms of Tehilim, that we say in the תפילת שחית in the morning, that is the הלל that is given God.
אבל בכל אופן רבי יוסי אומר שהוא רוצה להיות מגומרי הלל כל יום, הוא רוצה להלל, לשבח, להלל את הקדוש ברוך הוא כל יום.
But we see the statement in the Gemara, although that it's interesting that Rabbi Yossi wanted to say halel, to sing halel every day to God.
גמרא אחרת אומרת, יום אחד עלה לישיבה של רבי חנינה, של רבי חיה, איזה חזן, והוא אמר, האל הגדול, הגיבור, הנורא, החזק, העצום, הנורא, שיבח, שיבח, שיבח את הקדוש ברוך הוא. גמר לשבח, הוא אמר לו, אתה פוגע בשם, אסור לשבח יותר מדי, צריך להגיד את מטבע שטבעו חכמים, מה שאמר משה רבנו, האל הגדול, הגיבור והנורא, לא לשבח יותר מדי.
We see in another yeshiva in the Gemara, Rabbi Hanina, they came to Rabbi Hanina's yeshiva, and somebody went to the Amud to be Chazan, and then he started saying, like we say in Shmona Esrei, the repetition, he said, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, he wanted to add more and more and more synonyms of praise to God's name, and more. And then they told him to stop. They said, the one who adds is adding overboard. It's not, you're not supposed to add what was already done.
מטבע שטבעו שמשה רבנו טבע, גדול, גיבור, נורא, לא יותר.
The coin of Moshe Rabbeinu was גדול, גיבור ונורא. Those three things. You don't say four, not five, not six.
לא מעבר לזה. מעבר לזה, זה פוגע בקדוש ברוך הוא.
More than that will actually hurt God. It will offend God.
בכל אופן, כמה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדעת. תפיסה של גוי, הוא לא מבין מי ברא את העולם. הוא מחזיק שטבע או פיצוצים או לא יודעים מה ברא את העולם, והעולם מתנהג באיזה טבע. היסוד היהודי זה שמישהו ברא את העולם הקדוש ברוך הוא, ואותו מישהו שברא את העולם הקדוש ברוך הוא ממשיך לנהל אותו עד היום. אז הראייה של היהודי היא ראייה הפוכה מהראייה של הגוי. הראייה של הגוי זה נברא באיזה צורה וזה מתנהל באיזה צורה. הראייה של היהודי, הבסיס שלה היא בסיס של אמונה תמימה. יהודי שמאמין בשבת, יהודי שמניח תפילים, יהודי שמאמין באלוקים, חלק מהיסודות של האמונה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והשם ברא את העולם זה משהו אילאי, לא מובן, אי אפשר להבין את זה, מה היה לפני, איך היה לפני. אנחנו לא נכנסים לזה, אנחנו רק מאמינים בתמימות שאלוקים ברא את העולם. אז הבסיס של האמונה של היהודי אין לה שום קשר לבסיס של אמונה של אריסטו או אמונה של העולם הזה.
So the rabbi says that the faith of Aristo and the wisdom of this world and all that is completely opposite of our faith. Our faith, our fundamental faith, is that we believe that God created the world. They believe that it created on its own. when a Jew puts on tefillin and he does the mitzvot, he believes that the fundamental law is that God created the world. It's a basic thing of emunah. So we go in simplicity and believe God. They go in complications and logic, and everything has to make sense.
אנחנו צריכים להוציא את הסרטן מהראש שלנו ומהנפש שלנו, את החולי המדביק הזה, שזה תפיסת עולם של אומות העולם. יהודי צריך להישאר יהודי במחשבה, יהודי צריך להישאר יהודי בראייה, בתפיסה, באמונה, בתמימות, בשבת, בתפילים, בלימוד תורה, בתפיסת עולם. אדם שמערבב את העולם הזה ואת הקדוש ברוך הוא ואת הכל ביחד, אז הוא יהודי פגום. אדם שרוקד על כל החתונות, בסוף הוא לא משיג בידו כלום.
A Jew has to be completely, fundamentally Jewish in his way of thinking and his perspective of life. He has to separate himself from the way of the Goyim, separate himself of the way that the non-Jews and pretty much the whole world thinks logically. We live in simplicity and with faith. We believe what God wrote in His Torah, we believe that it happened. And that's with simplicity we live our life.
לדור הבא, אם הדור הזה לא ידע לקחת את הילדים ולהכניס בהם אהבת השם, אהבת תורה, יהדות חזק, לא יהדות בשביל לצאת ידי חובה מזוזה בבית, תפילין בבית, האוויר של הבית, האוויר של הדיבור, האוויר של המחשבה, האוויר של תורה, האוויר של הקדוש ברוך הוא, האוויר קדוש, לא האוויר שכלי. האוויר השכלי הוא טוב לעבודה, הוא טוב להתמודדות ביום יום בחוץ, אבל שלא שימנו שמם, לשונם ומלבושם, שישאר האווירה היהודית חזקה, האווירה של התורה, שעיר חיינו ואורך ימינו.
And the rabbi says that we have to take out this way of thinking of the goyim from our life. We have to train our children and our surroundings to have this surrounding of a Jewish environment. In our house, the logic is very good. All this beautiful wisdom out there is great. It's good for work. It's good for when you're out there. But when you come home, we need to feel the Jewish environment in the air. The rabbi says we have to instill that more in our houses and our children. Now we're going back to the story of that boy who cursed God in the courts. How is it possible again that he cursed God? To insult a friend is not a good behavior. How did he curse
Elohim?
To curse God is unheard of. How is that possible?
צריך ללמוד יסוד גדול. בן אדם שלא מוצא את עצמו, הוא מאבד את כל השפיות של הראש שלו.
A person who doesn't find, a fundamental lesson of the rabbi says is that a person who doesn't find himself sometimes מי שלא מוצא את עצמו,
את המקום שלו,
את המקום שלו,
מאבד את הכל.
A person who doesn't find his place in this world sometimes loses everything.
לכן במשפחה צריכים להיזהר שאף ילד לא ירגיש שהוא איבד את המקום שלו במשפחה.
Therefore, the rabbi says that a person in the family, a child in the family, should never feel like he lost his place in the family.
בכיתה המורה צריך להיזהר שאחד התלמידים לא ירגיש שהוא איבד את המקום שלו בחברה.
In a classroom, a teacher has to make sure that none of the children felt excluded with the social life in the class.
בחברה, בקהילה, צריך להיזהר ששום אדם מהקהילה לא ירגיש שהוא איבד את המעמד שלו ואת המקום שלו.
In a community, a person should always feel that he kept his status. He shouldn't feel around other people, should be given felt like he lost his status.
אחד הדברים שמדרדר אדם לכפור בהכל ולשבור את כל המוסכמות שהוא מרגיש שאין לו מקום.
One of the things that a person, it brings him to deliberately break all laws and all boundaries is when he doesn't find his place. When a person doesn't find his place, he breaks everything.
מה קרה למקלל?
What happened to this one who cursed?
הוא לא יודע מי הוא.
He doesn't know who he is.
הוא לא בשבט דן.
He's not in Shevet Dan.
אין לו אף שבט איפה להיות.
Doesn't have any tribe to be in.
הוא לא יודע אם הוא ממזר.
Not sure if he's a ממזר.
הוא לא יודע אם הוא גר.
Not sure if he's a convert.
הוא לא יודע באיזה מקום הוא.
He's not sure which place he's supposed to go to.
הוא לא מוצא את עצמו.
Doesn't find himself.
וברגע שהוא לא מוצא את עצמו, מה הוא עושה?
Second, he didn't find himself.
עומד ומקלל את השם.
He started cursing God.
אדם צריך להיזהר במשפחה, גם אם הילד התנהג לא טוב, אל תערער את המקום שלו במשפחה. הילד לא מתנהג טוב בכיתה, אל תערער את המקום שלו. מישהו בעבודה עשה טעות, אל תערער את המקום שלו. אדם ממקום מעורער הוא פגע מסוכן לכל הסביבה.
The rabbi says that a father should, a parent should never make his child feel like he lost his place in the family. Even if he did something wrong, he should never be dealt with in a way that he's not part of the family anymore. And in a teacher, in a classroom, a child does something wrong, the teacher has to show him in a way that he has to do the right thing, but not in a way that he loses his place in the class. And the same thing at work, with employees and so on.
הרבה ילדים עושים דברים לא טובים, ומגיע להם עונש. אבל אם ההורים מערערים להם את המקום, הם פורקים עול לגמרי.
There's many times we see that children will do something wrong, but if you take away their place, then they're going to completely throw everything out the window.
הרבה אנשים בקהילה עושים טעויות, אבל אם מערערים להם את המקום והם לא מוצאים את עצמם, הם נהיים סכנה לכל הסביבה.
There's a lot of people in a community that sometimes don't find their place. But until they don't, if they don't find their place, they become a hazard to the society.
Adam שראה את קריאת ים סוף וראה את עשר המכות ואכל את המן ואכל שתה מבארה של מרים וראה את ענני כבוד, לא היה לו מקום, הוא הגיע לקלל את אלוקים.
A person that went through the leaving Egypt, splitting of the Red Sea, the clouds, the magical clouds, drank from the waters of Miriam, ate from the man, saw all those miracles, the 10 plagues, but then at the end of the day he still came to a point that he could feel God. It's only because he didn't find his place.
Adam צריך להיזהר בחינוך, בהתנהלות, בתפיסה של העולם. התפיסה של העולם, ההתנהלות שלנו עם החיים. אנחנו צריכים לסדר את הדפוסים שלנו בחינוך של הילדים, בחינוך של החברה, בהתנהלות של אנשים. צריך להיזהר לא לדחוק אנשים לקיר, ולא לדחוק אנשים לפינה, ולא לדחוק אנשים שיאבדו את המקום שלהם. כי אדם שמאבד את מקומו, הוא נהיה סכנה לכל החברה.
In this world is very dangerous. We have to be very careful from our surroundings. We cannot push people to the corner and make people feel that they're losing their place. If you want to get something done, you have to get it done in a way like this. It has to be done in a different way. We cannot push people in the corner to make them feel that they lose their place. The most dangerous thing.
אנחנו נמצאים עכשיו בימי ספירת העומר.
We're now in the middle of the counting of the Omer now.
ספירת העומר זה זמן רגיש, מתו בו תלמידי רבי עקיבא.
The time of Sfirat HaOmer, now as we are going through, is a very delicate time. It's a time where all the students of Rabbi Akiva passed away.
בזמן הזה השבטים מכרו את יוסף.
In this exact period of time is the time where the tribe sold Yosef. They sold Yosef.
זה זמן שהוא בעם ישראל, ועל פי חלק מהקבלה, כתוב דין רשעים בגיהנום י' ב' חודש, אבל הזמן שהגיהנום פועל והתנורים דולקים, זה מפסח עד שבועות. זה הזמן הרגיש ביותר של גיהנום.
The rabbi says that the most difficult time in hell is from Pesach to Shavuot. They say that the maximum a Jew could be in a Gehinnom is 12 months, but the time that they put the fire to the highest is between Pesach and Shavuot.
עכשיו, יש יסוד גדול של רבנו הבעל שם טוב.
There's a fundamental teaching that we learn from the Baal Shem Tov.
שצריך לקחת אותו בכל דבר בחיים.
That we need to take it with us everywhere we go in life.
כל דבר בחיים, אדם ישים את היסוד הזה בראש שלו.
Everywhere he goes in life, he should put it on his dashboard.
הכנעה.
הכנעה, איך אומרים את זה? Humility or succumption. Succumption.
הכנעה. הבדלה.
הבדלה is differentiation.
ומיתוק.
And appeasing of judgment, appeasing.
זה כל דבר בחיים שאדם בא לקראתו, בהתחלה הכנעה, אחר כך הבדלה, אחר כך מיתוק. ומסתכל ראש השנה. מה זה ראש השנה? יום הדין, פחד, הכנעה. אנחנו באים מוכנעים, תקיעות שופר, יום הדין, פוחדים, הכנעה. אחרי כן עשרת ימי תשובה, מגיעים ליום הדין, ליום כיפור, הבדלה, אנחנו מבדילים כבר את עצמנו, אנחנו זזים, מבדילים את עצמנו, משהו אחר כבר עבר הדין, עכשיו מנסים להבדיל את עצמנו. וסוכות, מיתוק, שמחים, יש בשמחת של סוכות, ושמחת בחגיך, שמחה. כל דבר בחיים, הכנעה, קודם תתכופף, אחר כך הבדלה תתארגן עוד פעם, ואחר כך מיתוק, שמחה וטוב.
The rabbi says these three fundamentals are very important. He says the first fundamental is to be humility, to succumb yourself, to put your head down. Like the rabbi says in Rosh Hashanah, we come to the holy days of judgment. Everybody comes very scared to shul. Everybody comes praised to do tshuva. Everybody's trying to fix themselves, but they put their head down, not their head up. It's in humility. The second level is after we have this aseret yemei tshuva, is that we start differentiating ourselves from who we were before to who we are now. Now we went through Rosh Hashanah, we're fixing ourselves, we're looking at our good and bad inside of us, we're making a difference, a selection inside our soul. The third step is Amtaka. Amtaka is already on Yom Kippur, where we came to Yom Kippur dressed white, and we
Sukkot,
Simchat Torah. We come to the Chagim, and we
Samachta
b'chagecha. Samachta b'chagecha.
כל דבר, הכנעה, המתקה,
זה מיתוק.
הכנעה, הבדלה, מיתוק. אדם נכנס לשיעור בבית של רבי ברוך הצדיק, חיים הצדיק, אז אם הוא נכנס בהמתקה, צוחק, זה לא יפה. נכנס בהכנעה, ראש למטה, הבדלה, הוא מוצא את המקום שלו, אחר כך שהוא יושב, מיתוק, הוא שמח. ככה מתנהג אדם נבון וחכם.
Rabbi says a tip in general, whoever came into the beautiful home over here, these nice people, if he came in happy, dancing and making noise, then he started from the third step. A person has to come in in humility. We don't know the balabait. We come in nicely. We come in avdala, differentiate. Where should we sit? Nicely, not to bother anybody. And the third step is to be happy. Once we feel comfortable with everybody, we can be happy together.
אותו דבר, אדם בא לעשות ביזנס, מתחיל בהתחלה צועק, מקלל, רב, צוחק, לא רציני, תלך מפה. בא בהכנעה, מדבר יפה, אחר כך הבדלה, מבין בדיוק איפה הוא נמצא, אחר כך מיתוק, שמח שהוא עשה את העסק.
The same thing the rabbi says is in business. When you meet somebody, you have to come in humility in a business deal. If you see somebody coming into a business deal, jumping and not taking things seriously, then you tell them, go away, this is not serious, we're talking business. So a person comes in humility, then he differentiates the deal, sees what's exactly done, and then he's happy that he did the deal.
אבל שם טוב אומר, זה היסוד בכל החיים. הכנעה, בידול, הבדלה, ביטוק. ככה אדם לוקח את הקו האמיתי בחיים שלו.
The rabbi says this is a fundamental teaching from the Baal Shem Tov, that we have to have these three steps in life and everything we do: humility, differentiation, and appeasing of judgment, being happy.
Adam chas v'shalom niftar ze'onen lo mitpalel lo meniach tefilim achna shavu kovrim et ha'niftar זה הבדלה, זהו, הבדלנו אותו, קברנו אותו, חג חשיבה, שומעים, ניחומים, זה המתקה.
Like we see, God forbid, that a person who is buried or passes away, at the beginning the person is in onen, that means he comes in humility, he can't do the mitzvot, he has to come, yesterday he was able to put tefillin, today no, then he goes into Avdala, when they bury the man in the ground, so now they differentiate him from the life. From here he's completely buried, and then after, when they start giving him the Shiva, during the Shiva already it's
Shamim,
these people are coming to appease the judgments and recomforting the people.
אותו דבר ילד קטן, בהתחלה אחנה, האבא רוצה לגדל לו פאות, פאות, האמא רוצה לגדל לו קוקו, קוקו, רוצה לגדל לו מה שרוצה, עושה, הוא הכנע ביד שלה. אחר כך הבדלה הוא מתחיל להרגיד מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, אחר כך הוא תופס את הדרך שלו, זה המתקה, הוא הולך בדרך שלו.
The rabbi says that it's like in a family when you raise a child. In the beginning, the mother makes him have peyot. Some mothers make him have a ponytail. It doesn't matter. In the beginning, the child is in humility. Then he grows up a little. He goes into a stage of differentiation. He starts saying, where am I and where is this? And then after, when he gets older, he goes into a place where he decides where he wants to go. That's the third step.
אותו דבר, פסח. פסח זה הכנעה, אוכלים רק מצות, היינו עבדים. אחר כך ספירת העומר זה הבדלה, אנחנו מבדילים את עצמנו, אחרי כן שבועות המתקה, שמחים בקבלת התורה.
פסח, as we see that פסח is the humility, we eat the matzot, then we have שבועות, שזה הבדלה,
הכנעה, פסח, המתקה, ספירת העומר, מכילה, הבדלה, ספירת העומר, שאנחנו מבדילים את עצמנו, והמתקה שבועות נתן תורה.
שבוע טוב.
אוקיי. שבוע טוב.
שבוע טוב, לא שבוע. Humility, first, a person has humility in Pesach. He goes, he eats matzah, humility, he used to eat bread this way, today he eats matzah. Then we go through the Sfirat HaOmer, the counting of the Omer, which is the differentiation, the Avdalah, that we differentiate, we do start doing tshuva. And then we get to Shavuot, which is Amtaka.
Sfirat HaOmer, זה מצד אחד ספירה. כמה מילים יוצאים מספירת העומר? אחד, ספירה. מה זה ספירה? סופרים. מה זה עוד ספירת העומר? ספירה מלשון סיפור, לספר. ומה זה עוד ספירה? מלשון ספיר, אבן ספיר. אבן ספיר זה אבן כחול שמקבל אור. אז אפשר לומר, ספירה, מתי שאדם סופר, כמה שתספור, אתה תהיה עצוב. לכן תמיד כדאי לא לספור. תספור את הכסף, איי, חסר לי כך וכך. תספור את הכסף, איפה הפסדתי כך וכך. כל פעם שסופרים, נהיים עצובים. הספירה זה הכנעה. אתה נכנע, ספרת, ראית כמה חסר לך, ראית כמה זה לא יספיק לך. הבדלה זה סיפורים, אני מספר, היה כך, זה ספירה. ספיר זה היעלום שמקבל את האור הכחול, האבן הכחולה שמקבלת את האור מכל המקומות, זה האור הגדול שמשפיע והכוח הגדול של ספירת העומר.
We see that in ספירת העומר there's three words, the same word means three different things. ספירה is also in Hebrew to count.
כל פעם שסופרים עצובים.
Every time a person counts his money, he's always sad. Why? Because he says it's missing, something's missing. He wants more. So then that's achna'a, humility. Humility is person shouldn't count his money every day. And then the second step is a sfira,
sipur.
It's a sipur, is to say a story. To say a story, go and tell everybody the story that he about his money or about whatever it is. It's that's differentiation. He should differentiate himself from other people that do that. The third thing, a shlishi, is a sapir. Sapir is a special gem, a sapphire. Is that a sapphire? That's a sapphire stone that actually receives light and gives out light. Receives light from everywhere and gives out light. That's how a person should see himself.
בחיים נדע איך להתנהג כמו בעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה. זה הדרך שאדם בחיים ילך בה בכל הכוח.
So a person, we should learn from this fundamental of the Baal Shem Tov, and we should take it with us everywhere we go. This fundamental of Achna'a, which is humility, Havdalah, which is differentiation, and Amtaka, which is to be happy, ready to be happy in what's going on.
אי אפשר בימים האלה לא לדבר על רבי שמעון בר יוחאי, שההילולה של רבי שמעון בימים הקרובים.
In these days, the rabbi says, we can't hold ourselves off speaking of Rabbi Shimon Bar Yochai, because the ההילולה of Rabbi Shimon Bar Yochai is around the corner.
הגמרא מספרת שהגויים גזרו ברומא גזרה קשה על עם ישראל.
The Gemara says a story about a decree that was put on the Jewish people.
אמרו מי ילך לבטל את הגזרה.
They asked among the Chachamim who will go and erase this decree.
אמרו רבי שמעון בר יוחאי שמלומד בניסים.
They said only Rabbi Shimon Bar Yochai, who is surrounded by miracles, is known as a miracle worker.
אמרו מי ילך איתו.
They said who will go with him.
איזה רב אמר אמרו הבן של הרב הזה.
They said his son, the son of Rabbi Shimon.
איזה רב, בן של רב
אחר. They said no, the son of another rabbi.
בן של איזה תנא, רבי אלעזר בן רבי יוסי, רבי יוסי בן רבי אלעזר.
They said the son of Rabbi Yosi ben Elazar will go with Rabbi Shimon Bar Yochai.
הוא אמר להם אני פוחד על הבן שלי. רבי אלעזר הוא אניש וקטיל, הוא מקפיד מהר והורג, פוחד על הבן שלי.
Rabbi Lazar, he was very, very stringent in his ways, and he says, "I'm worried for my son. I don't want my son to go."
למה? כי רבי שמעון הוא אניש וקטיל.
Because Rabbi Shimon, he is very, very stringent and very tough. He was worried that his son will go. Rabbi Shimon, that if he makes a mistake, Rabbi Shimon could very much punish him.
אי אפשר לטעות עם רבי שמעון.
There's no right or left with Rabbi Shimon. He was very stringent.
אז יש שאלה. אמירי שואל, מפרשים שואלים, למה רבי אלעזר לא הלך איתו?
The commentaries ask, why didn't the son of Rabbi Shimon go with him? Why did they look for somebody else?
רבי מיכאל, למה רבי שמעון לא הלך איתו? קח את הבן, הוא היה איתך במערה, תקח את הבן. רבי משה.
לוקחים את כל הביצים
ביחד. תדעו שיש דבר של פחד גדול. אתם יודעים באיזה גיל רבי שמעון, רבי אלעזר התחתן לפי חלק מהמפרשים? בן 13. מסופר שביום החתונה של רבי שמעון, ביום הבר מצווה של רבי אלעזר, רבי שמעון עשה בר מצווה, והיה אור גדול ואש גדול מסביב, ועבר אחד התנאים, ואמר אור גדול לחת... מה זה בר מצווה? בר מצווה. ואז הוא אמר לו, אז בוא נחתן אותו גם. אמר, יש לך בת טובה? אמר, כן, הביאו את הבת. בבר מצווה של רבי לזר היה חתונה.
The rabbi says a story about Shimon Bar
Yochai. לפי אחד המפרשים, בן 13, בבר מצווה שלו. ואחר כך הולך למערה, אנחנו רואים גם שכביכול אשתו לא הייתה בתמונה. אשתו זה אמא שלום, שהייתה צדיקה. היא לא הייתה בתמונה, רבי לזר, מי ולא לאכול אשתו, אשתו של רבי לזר לא הייתה בתמונה, שרבי לזר היה 13 שנים במערה, בגד 13 התחתן, מסכנה אשתו עוד ניסתה לרומא, זה בעיה, אז אמרו שישאר בבית.
We see that in the Gemara, there's the commentaries, they say that the son of Rabbi Shimon Bar Yochai, at his bar mitzvah, they saw such a beautiful fire and holiness hovering around this bar mitzvah, that one of the Tanaim passed by and they said, wow, this is a bar mitzvah? They said, yeah, it's a bar mitzvah. They said, well, maybe we should marry him. This is such a holy child. We should marry him right away. He said, do you have a good girl to marry him with? He says, yes. And then they married him. And therefore, he was married. And some commentaries say that the son of Rabbi Shimon Bar Yochai got married at the age of 13. והנקודה ששאולי שהוא התחלת בגיל 13, בגלל זה הוא לא רצה לחזור לשבת בבית
אחרי 13 שנים במערה, ועוד 13 שנים רק התחתן ועכשיו ישראל איתו לרומא.
So then at 13 years old, what happened is the later story where Rabbi Shimon went and stayed 12 years in the cave and wrote the Zohar, he took his son with him. So that exact time, when he got married at 13, 12 years later, he stayed so long in the cave with Rabbi Shimon, with his father, so they said, we're going to leave him at home. We're going to send somebody else with Rabbi Shimon this time. He wasn't home yet, too long.
שיצאו לדרך, ופתאום פגע בהם שד. והשד הזה שאל את רבי שמעון אם אתה צריך עזרה.
They were on the way. They're on the way to this decree, to the king for this decree, to annul this decree. And they saw a bad spirit that came. They came to them.
אומרת הגמרא, בחר רבי שמעון ואמר, אוי לנו שאסף אגר שפחתה של שרה, מתי שהלכה בדרך, שלוש מלאכים באו לקראתה, ואנחנו, שד בא לעזור לנו, והיא שלוש מלאכים באו לקראתה.
Rabbi Shimon Bar Yochai, he said, this, we're in a bad situation because when Sarah, the Shifcha of Sarah went forward, she had three angels that came to see her. He says, here we went out and we have a bad spirit coming our way. So he felt like it was a bad direction.
בקיצור, שלח רבי שמעון את אותו שד, אמר לו, תיכנס בתוך הבת של המלך. תתבר בתוכה.
Rabbi Shimon took that bad spirit and sent him to go into the daughters of the king's body.
ואז התבר השד בתוך הבת, הרופאים באו, אף אחד לא הצליח לרפות אותה. המלך אמר, מי שירפא אותה, מה שרוצה יקבל.
So now the daughter was sick because she had the spirit inside her body, and then the king asked everybody, whoever could heal my daughter, I'll give him whatever he wants.
רבי שמעון אמר לו, תוותר ליהודים על כל הגזרות ואני אמציא את השד.
רבי שמעון בר יוחאי came and said, annul the decree that you did on the Jews and I will release this spirit from your daughter.
צריך להקשות, למה באמת שד? שבוא מלאך, רבי שמעון הגדול, זה המריש ממלכות. רבי שמעון המריש ממלכות. רבי שמעון מריש ממלכות. מי יכול לעמוד ליד רבי שמעון בר יוחאי? מריש ממלכות. מה הוא צריך להשתמש בשד?
The rabbi asks, how come Rabbi Shimon used this bad spirit that came his way to send them back to the king? Why didn't he send angels? This is Rabbi Shimon Bar Yochai, he shakes all the world above.
מרגיז ממלכות, מריש את הארץ, מרגיז ממלכות. מה הוא צריך להשתמש בשד?
What does he need to use in such a spirit? He could use something positive. Why was it done this way?
שאלה קשה, למה להשתמש בשד? רבי שמעון זה פחד פחדים. הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי, השם שלו היה אצל הקדוש ברוך הוא מבריאת העולם, והקדוש ברוך הוא היה משתבח ברבי שמעון מבריאת העולם. מבריאת העולם השם רבי שמעון בר יוחאי היה בפה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא היה משתבח בנשמה של רבי שמעון בר יוחאי.
The rabbi says and recalls that from the Briyat HaOlam, from the creation of the world, the name Rabbi Shimon Bar Yochai was, so to speak, in God's agenda. It was already there from the beginning of times.
אף אחד לא הגיע, נעשה אדם נאמן בעבורך. קדוש ברוך הוא אומר היצור שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא בבריאת העולם, מי התכלית של היצור, כמו מי הקדוש ברוך הוא רצה שכולנו נהיה, כמו רבי שמעון, זה היה התכלית של הטוב ביותר בעולם, רבי שמעון בר יוחאי.
Rabbi Shimon Bar Yochai was the epitome of what a Jew should be. that was created to be like that, an example to all people. That Rabbi Shimon was a creation that we look up and we, that Hashem wanted all of us to be like Rabbi Shimon Bar Yochai.
Yes, Zohar Kadosh beParashat VaYakel or Pekudesh, Omer Davar Mafchid, Shiyom Echad Yashav Shachav Bamita Rabbi Shimon, Yashav Liyado Rabbi Pinchas, Rabbi Chiya, VeOtana. מפנחס רבי חייה ורבי אבא ישבו לידו והתחילו לפקוט ולומר אוי לנו אוי לנו, איך רבי שמעון הוא היה חלש וחולה, איך יכול להיות שמלאך המוות יכול לקחת אדם גדול וקדוש כמו רבי שמעון בר יוחאי, איך אפשר להבין את זה? כך אומר הזוהר הקדוש.
In the Zohar HaKadosh there רבי שמעון was on his bed, lying on his bed, and he had Rabbi Abba and Rabbi Pinchas. He had his students around him, and they were screaming to God. They say, "How could Hashem take such a soul from us? How could Hashem do this to Rabbi Shimon Bar Yochai? How is the angel of death going to be capable to take him away?"
יש גם סיפור שמתי שרבי שמעון נפטר, רבי חייה הלך לחול והתחיל להגיד חול חול, איך ניצחת את הדבר הקדוש, איך האור והכוח של רבי שמעון בלה בחול שלך.
When it was the burial of Rabbi Shimon Bar Yochai, they said that everybody came to the earth where he was buried, and they said, "How did this earth was able to accept such a holy essence, such a holy person?"
נחזור לזוהר. אז הזוהר אומר, בתוך שרבי שמעון היה שוכב, ורבי אבא, רבי חייה ורבי פנחס ישבו לידו, פתאום נעלם רבי שמעון מהמיטה.
When they were sitting, the students around Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Abba, Rabbi Yossi, Rabbi Chiya, Rabbi Pinchas, Rabbi Yossi, Rabbi Abba, when they were sitting around the bed of Rabbi Shimon Bar Yochai, pitom Rabbi Shimon disappeared.
Lo pitom, echo in Benkli, pitom.
All of a sudden, pitom, all of a sudden disappeared. Ah, pitom, all of a sudden disappeared.
Lo yivinu efo, chazar Rabbi Shimon, שואל אותם רבי שמעון, ראיתם מה קרה?
So רבי שמעון came back, and then רבי שמעון asked them, did you see what happened?
אמרו לו לא.
They said no.
אמר רבי פנחס, עליך אני תמע יותר לך לא ראית.
רבי פנחס, his student,
רבי שמעון אמר לרבי פנחס,
oh, רבי שמעון told רבי פנחס, his student, I'm very surprised that you didn't see where I went, what I saw.
אמר לו למה?
He says why?
אמר להם רבי שמעון, עליתי לרקיע של מעלה.
Rabbi Shimon tells Rabbi Pinchas, I went up to the high skies, I went up to the top of the world. They showed me a place where every single tzaddik will be, every place he's going to be in.
ויראו לי שאתה, רבי פינחס, המקום שלך הוא מתחת רבי אלעזר הבן שלי.
And he says, and you, Rabbi Pinchas, they showed me that you're going to be, your place up in Shamayim is right below my son, Rabbi Elazar.
ואיך לא ראית את זה?
And how didn't you see that yourself?
ואז אמר להם רבי שמעון, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שמתי שאני פטר, הוא ישפוט אותי, ולא מתת, ולא בדין של מעלה של צדיקים, ולא בדין של מלאכים, אלא הוא בעצמו ישפוט אותי, הקדוש ברוך הוא בעצמו.
Rabbi Shimon said, when I went up to Shamayim, I want only God to judge me. I don't want the angel of Matat, which is a kind of a helper. I don't want anybody to judge me, or not the courts. I want God to judge me.
וככה גם דוד המלך אמר, שופטני אל, השם אתה תשפוט אותי. ואם השם שופט, זה יותר קל, קדוש ברוך הוא מחנון. וגם שלמה המלך אמר, השם משפט למלך, שלמה ביקש שהשם ישפוט אותו. מתי שהשם שופט אדם, אז זה יותר קל, זה יותר נעים, יותר טוב.
David, we see with the King David that he also asked God, שופטני אל, that you should judge me, God, you should judge me. I don't want anybody else to judge me. Also, we see with his son Shlomo Melech, he also asked that God should judge him and nobody else in Shamayim. The rabbi explains, because when God judges a person, it's much easier, it's much more with compassion. We don't want to go through any agents or anything.
ואמר רבי שמעון, ואני בחרתי להיות בשמיים ליד אחיה שמעוני. וזה מה שאומרים בשיר, מקום בחר עם הנביא אחיה. רבי שמעון בכל המקומות יכל לשבת, הוא בחר לשבת עם הנביא אחיה, שם המקום שהוא החליט לשבת.
רבי שמעון בר יוחאי chose in Shamayim his place next to Achiya Shiloni. He could have chosen any place in the world to be next to anybody, but he chose to be next to Achiya Shiloni.
ובאותו רגע הזוהר הקדוש מספר שנפתחו 13 שערים של אפר סמון והיה ריח של גן עדן בכל החדר כולו.
At that moment when Rabbi Shimon said that, there was 13 channels of good smells that came out of אפר סמון. איך אומרים אפר סמון? אני לא יודע. It's a
Persimmon,
a great smell, beautiful smell of persimmon, and 12 different gates of persimmon coming out and blessing everybody with beautiful smells.
הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, כוח שאי אפשר לשער ולתאר את הכוח של רבי שמעון. יש את הבן איש חי, הבן איש חי עשה שיר, יש את השיר הראשון של רבי שמעון בר יוחאי, בר יוחאי נמשכת אשריך, אותו כתב רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי היה גר במרוקו, בפס, עבר לטריפולי, כתב ספר קטם פז, והוא כתב את השיר בר יוחאי נמשכת אשריך. זה שיר של רבי שמעון בר יוחאי שהתפרסם בכל עם ישראל.
The song that we sing Bar Yochai was written Bar Yochai Nimshach Ta'ashrecha was written by Rabbi Lavi that grew up in Fez in Morocco, and then he went to Tripoli, and in Tripoli he wrote the song of Bar Yochai Nimshach Ta'ashrecha,
וזה התקבל בכל תפוצות ישראל,
and this was accepted in every walks of life, in every region of Am Yisrael, Ashkenaz, Faradi, everybody.
והשיר השני זה ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי.
And the second song that he wrote was ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי.
זה שיר שהבן איש חי שהיה בן 30 וכמה בא מבגדד מעיראק לארץ ישראל והלך בלג בעומר לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, והוא הביא איתו טס מכסף ששם הוא כתב את כל הפיוט ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי, כל הפיוט כולו, והוא היה עומד כל הלילה ושר וכולם היו חוזרים אחריו. הוא היה אומר, ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי, והם מתחיל את הבית וכולם חוזרים לילה שלם עד שכולם למדו את זה, וכל הלילה בלג בעומר, אותו לג בעומר, היו שרים את השיר הזה, ולאט לאט זה נתפס בכל תפוצות ישראל. זה שיר של הבן איש חי.
ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי, this song was written by the בן איש חי הקדוש. He came from Iraq, and he came at the age of 38, he came to Eretz Israel, went to Rabbi Shimon Bar Yochai for Lag Baomer, and he came with a silver plate that he engraved in it the whole song, ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי, one by one, and all night he was up all night singing it with everybody, singing the first part, they said the second part.
ומאיפה בא ואמרתם כל החי,
and where does it come from, this word ואמרתם כל החי?
שבן איש חי אומר, מאיפה הפסוק אמרתם כל החי?
From what pasuk does this come from, this song?
נו, צדיקים.
Does anybody know?
מה צדיק? מי זה? מי זה? מי זה? איזה ברכה? מאיפה הפסוק? איזה נביא? שמואל. מתי שדוד המלך, לפני שנהיה מלך, היה לו 200 גבאים, 200 אנשים שהיו איתו. הוא שמע שנבל הכרמלי, עשיר גדול, גוזז את הצון, עשיר גדול. ואז דוד רצה שהוא יתרום לו כסף, לתת לחיילים שלו לאכול. אז דוד שלח את החיילים שלו, ודפקו לו בדלת, ואמרו לו, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. כי בכל באו אליו במילים יפות, שלום. יהיה לך שלום, ולבית שלך יהיה לך שלום, ולכל אשר לך שלום, השנה יהיה לך טוב, שנה הבאה יהיה לך טוב. ואז עמד נבל ואמר, מה כל היום, כל אחד היום נהיה לי רב גדול, כל אחד רוצה כסף, כל אחד כך, נשבע ואמר, אני לא אתן ולא אתן ולא אתן. ואז דוד המלך אמר, אני בא אליו יפה, מבקש ממנו אוכל לחיילים, מבקש ממנו אוכל לאנשים שאיתי, שולח לו ברכה, ואתה שלום. לך שיהיה לך שלום, בביתך שלום, זה אביגיל אשתו, שיהיה לה שלום, וכל אשר לך שלום, כל מה שיש לך יהיה לך שלום, לך שנה ושנה הבאה וכל שנה. ואתה עונה לי כך, נשבע דוד שאולי ישיר אפילו כלב משתין בקיר, ודוד קם להרוג אותו. אביגיל שהייתה חכמה מיד הלכה ולקחה אוכל ובאה ואמרה לדוד, תיקח אל תשמע, הוא קמצן וישרה, ואמר לו וזכתני. מה הפירוש וזכתני? היא אמרה לו, אני רואה ברוח הקודש אנחנו נתחתן, ואם נהרוג אותו, אם תהרוג אותו יגידו שהרקת אותו בגלל שהתחתן איתי. עמד דוד והלך משם הפסוק, ואמרתם כל החי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. וכל ראש השנה אומרים את זה, ואתה שלום וביתך שלום, וכל מוצאי שבת אומרים את זה. זה בא מהפסוק הזה. זה מה שדוד המלך שלח עם הגבאים שלו להגיד לאותו נבל הכרמלי, לתרום כסף, ואתה שלום וביתך שלום. מה הוא עשה? כילל, דוד הלך להרוג אותו. אסור לקלל גבאים. צריך להתנהג איתם בכבוד. דוד רצה להרוג על זה רבי מיכאל. ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. ועל זה מתחילים. אז זה רבי שמעון, על זה הבן ישראל מתחיל. ואמרתם כל החי, רבי שמעון ברוך הוא, כביכול אתה רוצה ואתה שלום וביתך שלום, ואמרתם כל החי ואתה שלום וביתך שלום. הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, תזכה ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, בכוח של רבי שמעון בר יוחאי.
So the rabbi says, where do we get this pasuk from? It comes from David HaMelech and then in Nevi'im Shmuel, Navi Shmuel, that David HaMelech went with his entourage to Naval HaKarmelit. They went to his house. He was a rich man, and they sent his entourage, came to knock on the door to ask if they could give the soldiers food, to give them food and drinks. But he told them, before they open the door, you should tell them, "Bata shalom, b'tcha shalom, v'chol asher l'cha shalom." You should bless the household. So he'd be nice to them. So what did he do? Instead of accepting to give the food to his soldiers, he took this bad and he said, "What is this? Everybody around David HaMelech became a big rabbi, blessing me and all this. All they want is my money." So then David HaMelech said, "This is how he reacted. So I'm gonna wipe him out completely till he has nothing left." He says, like this, he disrespects the king. I sent a blessing to him, and he sends me back. He sends me back this terrible answer. So then, after Avigail, which was his wife back then, which was this person's wife back then, she said, "Don't kill my husband, because I see in Ruach HaKodesh that in the future we are supposed to be married. And if you kill him now, then they're going to think you killed him to get married to me." And eventually, in the future, she did get married to him, but she stopped him from doing this, from hurting him. So the rabbi says, in a way, you should be nice to the entourage of a tzaddik. If they come to ask for something for a yeshiva or so and so forth, or to help, or to have something to drink, you should give them to drink.
רבי מיכאל, רוצים לומר משהו צדיקים? מישהו רוצה? רבי משה? מישהו צדיקים רוצה? מה?
עבדה לכם ניתוק.
כן.
מה עוד החלק של האדם? עבדה לחלק של האדם. ניתוק נעשה ממנה, זה גם חלק של
האדם. המיתוק מגיע מהשמיים, מהאדם, מהכל. המיתוק מגיע מכל הכיוונים, מכל הדברים מגיע מיתוק. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
איך אפשר לגבל שהקב"ה נותן לך להיות שם בלי את ה...
איך אפשר לקבל?
How we can ask to Hashem
בעברית,
איך אנחנו יכולים לבקש Hashem
לשפוט? זה מה שאנחנו אומרים, כי השם רחמן, המלך מתת הוא קשה. לכן מתי שאדם עושה הרבה חסד ורוצה חסד, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את התיק אליו. מתי שאדם עושה חסד, הקדוש ברוך הוא לוקח את התיק אליו, כי יש בשמיים שופטים קשים, לא כולם השם שופט. לכן דוד המלך אומר שופטי ניאל, רבי שמעון בר יוחאי אומר קדוש ברוך הוא שפט ישפוט אותי. אם השם שופט את האדם, אז קל האדם במשפט. אם המשפט הוא על ידי מלאכים, על ידי המלאך מתת, על ידי דברים אחרים, המשפט הוא משפט קשה. זה הגדולה, שאדם מבקש, השם אתה תשפוט אותי. כמו שאומרים מנשה, הקדוש ברוך הוא חטא חטירה מתחת כיסא הכבוד וקיבל את התשובה של מנשה, כי תשובה, משפט של מלאכים זה משפט קשה. אדם צריך להיות בתמימות וביושר ולדעת שהקדוש ברוך הוא אין אמונה ואין עוול צדיק וישר השם. אדם צריך להיות בתמימות ובאמונה והקדוש ברוך הוא, וכמה שאתה יותר בתמימות ובאמונה, יש גמרא, יש השבוע הילולה של רבי מאיר בעל הנס. זה מחלוקת אם זה הילולה או ההילולה. אומרים שההילולה זה בראש חודש טבת, אבל נהגו עם ישראל לעשות את ההילולה בזמן הזה. אז יש גמרא שהגמרא מספרת שרבי הקדוש רבי יהודה הנשיא, שכתב את המשנה, כל המשניות רבי יהודה הנשיא, עשה חתונה לבן שלו רבי שמעון, והיה חתונה גדולה, והוא עשה שבת חתן גדול, ובשבת חתן גדול באו כולם והיו מוחקים כפיים בשבת. עכשיו, אסור למחוק כפיים ככה, הם מוחקים בשינוי. רבי הקדוש היה סובר שהם מותר למחוק בשינוי. בחוץ הגיע רבי מאיר בעל הנס, ורבי מאיר בעל הנס אמר, מי תיר את השבת? מי תיר לחלף שבת? כי רבי מאיר בעל הנס סבר שאסור למחוק כפיים בשבת. רבי הקדוש סבר מותר, רבי יהודה הנשיא סבר שאסור למחוק כפיים בשבת, אפילו לא בשינוי. ואז רבי מאיר אמר, מי בא להתיר, מי נתן להתיר את השבת, מי נתן לחלל את השבת? שמעו את זה הגבאים של רבי והתחילו לרדוף אחריו, מי בא להפריע לרבי? ורבי עמד וצעק ואמר, מי בא לרדותנו, מי בא לרדות בנו, מי בא להרגיז אותי בחתונה של הבן שלי? התחילו לרדוף אחרי רבי מאיר. רבי מאיר התחיל לברוח, ואז הצעיף של רבי מאיר נפל אחורה, ורבי הקדוש ראה את האחורה של רבי מאיר, ואז אמר רבי הקדוש, זה שאני חד יותר מכל החברים שלי משום דחזיתה לאחורה של רבי מאיר. אז הוא ראה את האחורה של רבי מאיר, משם הוא אחד יותר מכל החברים שלו. יש על הגמרא הזאת המון, זה גמרא בירושלמי וגמרא בביצה, ויש עוד על אותו שבת חתן מסופר שרבי יוחנן וריש לקיש היו חוקים, מדברים בענייני למתת מלאכות של שבת. שנתיים וחצי פלפלו על המתת מלאכות של שבת, ועל כל מלאכה של שבת הם הביאו עוד למתת מלאכות, שיש עוד למתת מלאכות ולמתת מלאכות של שבת. שאלו אותם, איך הגעתם שנתיים וחצי וכל הגדולה הזו? הם אמרו, בשבת חתן של הבן של רבי מאיר, רבי הקדוש היה לו חם, הוא שם את האצבעות שלו בחלון, וראינו את האצבעות של רבי מאיר, והאצבעות של רבי מאיר שכתבו את המשנה, ושם קיבלנו את החוכמה להגיע לזה.
We see a beautiful Gemara. We see a beautiful Gemara in Masechet Beitza in Yerushalmi that's written that there was Rabbi Yehuda Nasi who wrote all the Mishnayot. All the Mishnayot of the Gemara, Rabbi Yehuda Nasi wrote. He had a wedding for his son. It was a Shabbat Chatan, and everybody was clapping their hands. They were singing. They were happy. And of course, according to the Halacha, to clap your hands on Shabbat is asur. It's asur. You're not allowed to clap your hands regularly like you do during the week. So people go like this to change, to make a differentiation of the Shabbat and the week. So then, but Rabbi Meir Bala Nes was walking by the party, and then he heard them clapping, but he didn't see that they were clapping like this. But Rabbi Meir Bala Nes, he holds that we don't clap on Shabbat, but he heard them. So he said, how can people, who here is Mechalel Shabbat? Who here is breaking the Shabbat? And then the Gabaim of Rebbe saw this, they started running after Rabbi Meir Bala Nes. Rabbi Meir Bala Nes' scarf fell off his head as he was running away, and they saw the back of his head. And now Rebbe said, oh, that's the back of Rabbi Meir's head. He said, everything I know in this world, everything I taught you guys, is because I had the merit to see the back of Rabbi Meir's head. So the rabbi says, it's a very interesting Gemara. This is very interesting. We see in another place that they went into an attic, and they 2.5 years they're coming out and doing lametet melachot, learning about the hardest halachot, and they came out with psakim that were unbelievable. They told them, how did you get to such a gedula to get all these halachot? He says, because I saw when Rabbi Meir Balanes put his hand on the wall. I saw that Rabbi put his hand on the wall. Then I just saw his fingers. Just from seeing Rabbi's fingers, I was able to come out with all these halachot.
אפשר לומר מה פירוש ראיתי את החרב של רבי מאיר. אז אפשר לומר כך, שרבי, למה הוא התחדד מזה? למה לא, מה, הוא לא ראה פעם את הפנים של רבי מאיר?
The rabbi asked a question interesting. He said, why did Rabbi say that by seeing the back of Rabbi Meir that he learned everything he learned till today. He never saw his face. He never saw his face. He for sure saw his face.
אבל בגלל שרבי סבר שמותר בשינוי ורבי מאיר סבר שאסור, ופתאום הוא רואה שרבי מאיר בא לצעוק עליו, אז הוא התחיל לחשוב איך ועוד התחדד מזה שהוא ראה אותו בורח, מזה הוא הצליח להתחדד, כי הוא אתגר את עצמו להבין ולדעת יותר.
רבי מאיר, he says that the fact that he saw that Rabbi Meir held that you're not allowed to clap your hands, and he held Rabbi Yehuda Nasi that you are allowed to clap your hands, so he said that when he saw the back of his head, it reminded him of many, it sharpened his mind to many more reasons why you're allowed to clap. That means that's why by seeing him run, he saw his back of his head, then it sharpened him to find more reasons why you're allowed to clap. Anybody would like to ask a question?
Tzaddik.
Of course,
the rabbi said that you should never push someone out of this place. So what if that's the fact? Someone grew up and now didn't feel like he found this place. What does the rabbi suggest he should do in his life? He should pray. And now the fact is he's got his life, right? He doesn't find his place. What should he do now to find his place in life?
הצדיק שואל למה אם בן אדם אסור לו לקחת את המקום שלו, אבא אסור לקחת לילד את המקום שלו מהבן שלו, שבן אדם חשוב לו שידע את המקום שלו. אם בן אדם גדל כל החיים ולא ידע את המקום שלו עדיין, איך יכול למצוא את המקום שלו? איך יכול ליישר את הכל?
יש כל מיני תפיסות בחיים. יש כל מיני תפיסות.
There's a lot of different ways, perspectives in life, ways of seeing life.
יש תפיסה של התורה.
There's the way, the perspective of the Torah.
ויש תפיסה של השכל.
There's the perspective of the wisdom.
תפיסה של השכל זה הפסיכולוגיה, פסיכולוגים.
Psychology, logic, all that kind of stuff.
אז הפסיכולוגים, יש את פרויד, שהוא היה פסיכולוג גדול, הוא אומר שהחיים זה כמו, הראש של האדם זה כמו קרחון, קרחון שנמצא על המים, שיש את הגלוי, ויש את הצמוד לגלוי ויש את הנסתר, שיש שלוש, גלוי, צמוד לגלוי והנסתר.
Freud says that there's three levels to a person's mind. There's something
כמו קרחון במים.
קרחון?
Iceberg.
Oh, it's like an iceberg on the water. It's the top part is
it's visible.
It's actually visible. You can see it. The second part is semi-visible. The third part, we don't see it at all. It's completely hidden.
הוא אומר ככה, השכל של האדם, מה שאתה חושב,
whatever you have in your mind, that's the העליון.
זה הקרחון.
זה הקרחון, that's the top, it's revealed.
מה שעמוק, זה מה שנסתר מהעין, זה הצמוד לגלוי.
What is a little deeper in a person's mind is actually the, what's a little, it's like in the iceberg, the second level. Half we see, half we don't see.
ויש את הנסתר, זה התת-הכרה, בתת-הכרה.
And then there's the one that's completely hidden on the bottom, that's the, in the, how do you say that? Subconscious, in the subconscious.
שאפילו אתה לא יודע שאתה חושב.
It's in your subconscious, you don't even know that you know, but it's there.
כי בכל מה שעכשיו אנחנו חושבים זה הקרחון.
Like now we're imagining this iceberg.
מה שאנחנו מרגישים עמוק או חשים זה צמוד לקרחון מתחת למים.
Whatever we feel inside, you know, this very internal feeling, then it's still above the water, but below the water a little.
ומה שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו יודעים, שזה תמון לנו עמוק עמוק, וזה דוחף אותנו לעשות כל מיני מעשים, זה התת הכרה.
The subconscious is actually something that makes us, controls us to do many, many things, but we don't even know it's there. We don't realize it's there.
זה מחשבה של גויים, הוא היה יהודי, אבל תפיסה של גויים.
This is a Jewish man, but he built the whole ideology of goyim, logic of goyim.
תפיסה של תורה קדושה, שאתה מדבק בתורה, ואתה חי את התורה, ואתה נושם את התורה, ואתה מתנתק מהעולם, ואתה דבק בתורה, אז אין כבר כיסא, מה כיסא, איך כיסא. מתי שאתה מתחיל לחשוב, לקחו לי את הכיסא, איפה הכיסא שלי, סימן שנפלטת מהתורה והגעת לפרויד.
Wow. But in the Torah, in the ways of the Torah, there's actually it's either you stick yourself to the Torah and there's nothing else, because that's actually what's going to make you go back up. Whatever you hold the Torah is what's going to fix you. Second, a person is looking for a space. This is my chair, this is not my chair, meaning like if he's looking for a space in his own life. And then, but if we stick to the Torah, then the Torah fits everywhere. That's what is common. But then if a person looks for his place all the time, he might fall in the ways of Freud, in that logic way.
מיסיון חיים, מי שדבוק בתורה, כלום לא מפריע לו. לא הכיסא שלו, לא המקום שלו, לא כלום. גם רבן גמיאל זרקו אותו מלהיות נשיא, והוא בא בבוקר לישיבה להיות אברך.
The rabbi says from his experience, he says that a person will never lose from being stuck to the Torah, no matter what. Even like we see that Rabbi Shimon ben Gamliel, that he actually was thrown out of being the Nasi, he was the leader,
president.
And then the next day he came into yeshiva just to learn as an avrech. He didn't wait another day or two. He came the next day to learn.
מתי שאדם מתחיל להגיד עשו לי, פגעו בי, אמרו לי, לקחו לי, אז הוא כבר נהיה בפסיכולוגיה של המחשבות של פרויד ובמחשבות של אריסטו. הוא יצא מזה.
When a person starts complaining, this guy did me, this guy took my place, this guy is looking for to blame others, then he's falling into the logical ways of Freud and Aristotle.
ואנחנו רואים את זה יום יום אצל תלמידים, רבנים, גבאים, אנשים. מתי שהם דבוקים בתורה, כלום לא מפריע להם. מתי שהם מתחילים להיות אריסטו ופרוידים, אז הם מתחילים במחשבות אחרות.
The rabbi says that he sees this every day in his life with students, teachers, with the gabayim, entourage, anybody. When people are stuck to the Torah, they're with the Torah, they're always doing well. The second they separate a little, there's less Torah, then they start becoming a little like Freud and Aristotle.
הפסיכולוגיה הייתה בנויה משלוש תקופות. היה תקופה שבעולם היה בנוי שהבן אדם חי נתת לי מתנה, אז יש לי אינטרס לעשות את זה. קיבלתי מכה, אני פוחד לא לעשות את זה. ככה העולם בנוי.
There was a three phases of psychology in the world.
זה היה התפיסה הראשונה של העולם.
The first time they ever did the first way of thinking in psychology, where they said, if you give a person a gift, then he owes you. And then if a person was also scared to receive a gift, then he owed them.
אדם קיבל מתנה, בא לפה עוד פעם. קיבל מכה, מתרחק.
A person would come and gets hit on the way, then he wouldn't come back. If אם הוא מקבל מכה, הוא לא חוזר? If he gets a hit, he doesn't come back. If he gets a hit, he doesn't come back. Whatever's oppressed, whatever's in opposition, then he goes back the other way.
אחר כך בא התורה של פרויד, המחשבה שהעולם בנוי משלוש שלבים, העולם בנוי מכך, מה שדיברנו שבוע שעבר, ואחר כך בא עוד שהעולם בנוי ממחשבה שכל אדם רוצה איזה אינטרס, שיהיה לו איזה אינטרס, מה יצא לי מזה? איך יצא לי מזה? גמול, מה הגמול שקיבלתי? אבל זה פסיכולוגיות של גויים. אנחנו מדברים על התורה. אתה דבק בתורה, כל הדברים האלה, קיבלתי מכה, לא מכה, זה מהקדוש ברוך הוא, עילת העילות לסיבת הסיבות. מתי שאדם מתחיל לעשות חשבונות של עצמו, מאבד את הכל. זה התפיסה היהודית. התחלנו ללמוד מהגויים, אז זה התחיל לנו בעיות.
Because we learned a lot from the goyim, their way of thinking, then it caused us a lot of harm to our neshama. If we're stuck to the Torah will lead us into everything in the right path, and it will take us. It's if somebody took my place or not, it doesn't matter. If you got hurt on the way somewhere, it doesn't matter. You get hurt, you keep on going. The Torah is a lifespan for everybody. It gives everybody.
Adam צריך לקחת את הקו, את החיים, את המחשבה שלו רק לתורה, 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 רק לתורה. אתה זז מהתורה. אתה מאבד את הכל, אתה נהיה חי חיים של גוי, חיים של גוי עם כוח וחליפה וזקן.
אתם הדבקים והבנים כולכם היום, מה זאת אומרת, הוא לא חי, הוא חי, אלא אתה מתחיל לחיות עם אתה דבוק בשם.
זה החיים האמיתי, ומתי שאתה חי עם השם אתה מעל הטבע, אתה פתאום מקבל ופתאום השם עוזר לך וכלום לא שכלי. מתי שאתה חי כמו כולם, אז כמו כולם, יש מזל אתה עולה, אין מזל אתה נופל, זה מסתדר, זה נופל. מתי שאתה דבוק בשם, השם מתנהג איתך כמו בן של השם. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? כן, רבי דניאל. ברוך השם צדיקים, הישיבה לקחה עוד מקום במיאמי, ובימים הקרובים ייפתח עוד בית מדרש, ומשמח אותנו מאוד. עוד תורה, עוד קדושה, עוד עירת שמיים, עוד 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 מעשים טובים, עוד מעשים טובים.
The rabbi says he's very very happy. Baruch Hashem, in the next few days there will be a new opening of a new Bet Midrash of Shuvah Yisrael in Miami, the third Bet Midrash of Shuvah Yisrael in Miami, and the rabbi is very very excited, very happy about this, making him very happy.
ששם מלמדים את התורות של להיות יהודי, להיות משה, זכות תורת משה עבדי, ספר דברים, זוהר הקדוש, כל התורות של שובה ישראל, זה להיכנס לתוך הנביאים, לחזור להיות יהודי אמיתי.
Now in this yeshiva they were teaching the ways of life of Shuvah Yisrael, the ways of life of how a Jew should be living his life, of the Torah, Zichot Torah Avdi, of Moshe Rabbeinu, the Torah of Moshe Rabbeinu, the Torah of the Nevi'im. We go back to resetting ourselves to living and thinking like a Jew.
מי צדיקים? כן, רבי דניאל. למה? עוד לא ענינו תשובה, נענה לזה תשובה. כי רבי שמעון בר יוחאי ידע, הרי כל נס שיש זה שם רף, שמנו רף שברף הזה אפשר לעשות ישועה בדורי דורות. ברף הזה שרבי שמעון ידע שיהיה דורות קשים מאוד, שהרף יהיה נמוך, ובשביל לעשות ישועה צריך משהו ברף נמוך. אז רבי שמעון עשה נס ברף נמוך, שאם שב יהיה אפשר בדורות הבאים לעשות נס ברף נמוך.
This unbelievable perush here of why Rabbi Shimon, the story we said earlier that he saw a bad spirit come to him. The rabbi asked the question, why did he have a bad spirit? He could have had good spirits. So the rabbi answers, he says that when a tzaddik does a miracle, he lifts up the bar of measure for all the rest of the generations. If he had to wait for angels, then we also have to be waiting for angels. You understand? He went and he said, I'm going to go in the lowest place because I know in the generations to come there's going to be the Jews, Am Yisrael is going to be a low place. I'm going to send them a Yeshua from here, from the lowest place. So he chose Dafka, the Ruach Ra, to go and send them back to do the Dibuk for the whole Yeshua to happen.
נסיים בעוד דבר תורה, שבעזרת השם בזכות הדבר תורה הזה יהיו לעילוי נשמת עמית אסתר בת אילנה, אישה ילדה צדיקה מסכנה שחטפו אותה ומצאו את הגוף שלה ביום שישי. אמא שלה אילנה אישה צדיקה, והדוד שלה שמעון אדם צדיק מסכנים. זה דברים שאין דברים שאין להם שיעור, אי אפשר להבין את הכאב, אי אפשר להבין את המילים שהדוד שלה אמר לנו ביום שישי בטלפון, ששימון נחקקו לנו בלב, האמונה של האמא שלה הצדיקה אילנה. לכן אנחנו רואים גם להיזהר, רבנים, אנשים, תיזהרו, אל תבטיחו לאנשים, האיש הזה בריא, יחיה, תיזהרו גם בדיבור, צריך להיזהר, לא לטוע תקוות איפה שלא צריך, צריך להיזהר, זהירות גדולה, חכמים, ייזהרו בדבריכם. אז יהיה לי נשמת עמית אסתר בת אילנה, תהיה נשמתה צורה בצור החיים, ואנחנו עכשיו גן עדן העליון, המקום שלה גבוה ביותר, קדוש ביותר, מיוחד ביותר. נאמר דבר תורה לילוי נשמתה. רבותינו הקדושים אומרים, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות.
We see in the Gemara that the
Mishnah אומרת, עשרה דברים,
that there's 10 things that were created before מנחה, ערב שבת,
בין השמשות.
Before שבת, בין השמשות, between the sundown and sunset.
ואחד הדברים, המטה, המקל של המטה שמשה עשה איתו את כל הניסים.
And also one of them was the staff of Moshe Rabbeinu that did all the miracles.
ואותו מטה הקדוש ברוך הוא נתן אותו לאברהם אבינו, לאדם הראשון. אדם הראשון נתן אותו לחנוך, חנוך נתן אותו לנוח, נוח נתן אותו לאברהם, אברהם יצחק יעקב, יוסף הצדיק.
This staff was given to Chanoch. Chanoch gave this
Adam.
Staff. Adam gave the staff Chanoch. To Chanoch.
Chanoch
gave
Noach.
It to Noach.
Noach Shem.
Noach Shem.
Shem Adam, Abraham, Yitzchak, Yaakov, Yosef.
The staff was passed down throughout the whole lineage, all the way to Yosef.
מתי שיוסף מת, באו כל המשפחה של פרו, לקחו, בזזו את כל הבית של יוסף. ויתרו שהיה מהחרטומים, לקח את המטה, לקח את המקל.
When Yosef HaTzadik passed away, then all the Egyptians came and they destructed his house and they took everything that he owned, and Yitro, who was there at that time, took the staff.
יתרו הלך למדיין, קבר את המטה, שם את המטה בגינה שלו.
Yitro went to Midian and then he put it inside his garden. He put it in the ground.
כל מי שניסה להוציא את המטה לא הצליח.
Anybody who tried to pull out the staff from the ground wasn't capable.
אמר יתרו, מי שיצליח להוציא את המטה הוא יתחתן עם הבת שלי ציפורה.
So then Yitro said, whoever will be able to pull out the staff will be the one who's going to marry my daughter.
משה רבנו בא ושלף את המטה.
משה רבנו came and he pulled out that he was able to pull out the staff.
וזה המטה שאיתו קרו את הים, עשו את כל הניסים, זה המטה של משה רבנו.
And this is the staff that split the Red Sea and did all the miracles in Egypt.
מתי שהקדוש ברוך הוא בא למשה וביקש ממנו לך לגאול את בני ישראל, משה לא רצה. אמר שלחנה בי תשלח, אחי אהרון, רבי עקיבא, משה לא רצה.
When Hashem asked Moshe Rabbeinu to go and take out the Jews from Egypt, he didn't want. He didn't feel fit. And then he continued, and then he convinced him to go.
Aaron,
he said, maybe my brother should go. Maybe.
בסוף הקדוש ברוך הוא הגיע עם משה לפשרה.
Then Hashem, God came to a agreement with Moshe Rabbeinu.
אתה תלך.
You will go.
Aaron יהיה לך לפה.
Aaron, your brother will be your speaker.
והמטה יהיה בידך.
And the staff will be in your hand.
למה המטה יהיה בידו? שייתן אותו לארון.
So if I ask why is the staff in his hand, he should give it to his brother, Aaron.
טוב. ככה אהרון גם את המטה ויפעל בו ניסים. למה המטה יהיה בידך? למה המטה צריך להיות ביד של משה?
Why does the staff have to be in the hand of Moshe? It could just be in his brother's hand.
וצריך עוד שאלה לשאול.
Second question.
משה רבנו ברח מארץ מצרים בגיל צעיר וחזר בן 80.
Moshe Rabbeinu left very early in his young age from Egypt, but then he came back to Egypt at the age of 80.
למה היה צריך השם לעשות לו את זה?
Why did God have to do this to him?
אלא כתוב, יפתחו בך יודעי שמך. אדם שיודע את השם של אלוקים, אסור לו ליהנות בשמות הקודש. אסור. רק בתפילה ואמונה בשם.
So we know a concept in the Torah that a person that knows Yodea Shemecha, a person knows that a person should believe and know that have confidence and know in the names of God. So the rabbi says the explanation that the ones who know the names of God are the Mekubalim, the people that do Kabbalah, that think they know how to know, how to envision the names of God.
מי שנהנה ממישהו אסור לו להשתמש בשמות הקודש.
So the idea of the names of God, the rabbi says, we have to go be'emuna in prayer. We have to pray to God without these names of God. Rabbi, lo hivanti? Asur le'enot mi'ben adam?
Asur lo lekabel klum me'anashim, asur klum.
A person who actually has kavanot, thinks of these kavanot and does this alpi kabbalah, it's asur, it's forbidden for him to receive money from people. It's forbidden for him to receive any good, anything from in compensation for that. It has to be strictly holy.
Aaron haya Levi. ולוי מסרה בארץ מצרים נהנה מאנשים, לוקח תרומות, מסרות. לוי היה נהנה.
Aaron, a Kohen, was like with the people all the time. He was receiving donations for the synagogue. He was receiving donations right and left. So he did receive in his hands a complimentary payment of some sort for the Kahal. But Moshe Rabbeinu
היה בארץ כוש, היה במדיין, עבד קשה, לא נהנה מאף אחד.
Moshe Rabbeinu, his whole life, he was always in the different Eretz Kush, in a different region. He wasn't there his whole life. He worked very hard his whole life, and he never took any money from anybody.
לכן, המטה שהיה בו שם המפורש, היה אסור לתת לארון, כי ארון נהנה מאנשים. ומי היה יכול ליהנות? רק משה. מי היה יכול להשתמש בזה? רק משה. לכן את המטה תשאיר אצלו.
The staff had all the names of God on it. So therefore, Aaron wasn't able to hold that staff because he took compensation for his work and in what he did. But then Moshe Rabbeinu never took any compensation for anything, so he was the one fit to hold the staff that had all the names of God on it.
ולכן דתן ואבירם שבגללם משה ברח ממצרים, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים והם נשארו עם פרו, ופרו אמר לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. והגיעו לים סוף נקרא רק בשביל שתיהם הים, כי בזכותם משה רבנו ברח ויכל לחזור לגאול את בני ישראל.
And that's why we see in the miracles that in the splitting of the sea, that the sea split for Datan ve'Aviram separately just for them. Why? Because if it wasn't for them, that Moshe Rabbeinu ran away from Egypt because of them. Now if you wanted to run away from Egypt, you would have came back to take us out. So therefore, when they left Egypt late, it opened, some people say that the sea split, especially for them as well, separately.
This is גם השורים משונמית. מתי שמת לה בן, שלחה לאלישה, אלישה שלח את גחזי, עם המתה. גחזי ניסה להקים אותו, לא הצליח. אלישה בא והתפלל והקים אותו. למה לא עם המתה? משום שאלישה, הגמרא אומרת, כל הרוצה לנות מהציבור ינה כאלישה. אלישה נהנה מהציבור, הוא לא יכל בשם, הוא צריך בתפילה.
As we see with Shulamit, that her son, Shulamit, her son was dying, he was dead, and then she asked Elisha to come and resurrect him, because he was a child from God, she was blessed with a child, and all of a sudden he died. So then she asked Elisha to resurrect him. He came with the staff, he tried to resurrect him, but it didn't work. So then as Elisha,
ואלישה כי הוא היה נהנה. הגמרא אומרת כל הרוצה ליהנות מהציבור ינה כאלישה.
It says in the Gemara, whoever wants to get compensation from the congregation should get compensated like Elisha, because Elisha, when he came to save the child, he actually saw that he couldn't, it wasn't working with the staff. Gehazi had the staff, didn't work, no, but nothing worked. So he said, I have to only with tefillah. I don't have any names of God, no special effects. I have to pray. So he went, he put his mouth to mouth, prayed, and he resurrected him through prayer.
Hashem. Mishu tzadikim, rotze lishol mashu bekol inyan. Ken tzadik?
This morning, we don't want to know
התפילה במוצאי שבת לפני שבועיים. תפילה. יש צעקה ויש תפילה.
צעקה עצמו צריך להיות כמו שעושים מוסף, עלי כאן או עלי מקום כבודו, צריך להיות
תפילה. כל אחד איך שהתפילה שלו, כמו שהגמרא אומרת שחנה התפללה לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בראת עיניים לראות, אוזניים לשמוע, ידיים ללכת לעשות דברים, רגליים ללכת, דדיים של אישה בראת בשביל מה? אתה לא נותן לי ילדים, בשביל מה בראת לי את זה? תתן לי ילדים שאני אוכל להניק את הילדים. כבכל כל אחד איכשהו מכוון, איכשהו לוקח את התפילה שלו. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? כן, כבודו.
לפני שהבנתי, לפי הזוהר הקדוש, רק רבי שמעון בר יוחאי ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא בעצמו יכול לדון אותו. כי כל ימי עומר זה עניין של ספינת חינם, ואף אחד מתלמידי של רבי עקיבא יכלו להגיע לצאת מהדינים, כל אחד היה להם הכל לפי הדין. רק רבי שמעון, אחרי שחזר שברור המזיר אותו למערה, אחרי שיצא בשנה 13, אז הוא למד איך לדון את האדם בגסות, אז הוא ביטל את הדינים.
אנחנו לא מבינים משהו אחד. רבי שמעון יצא מהמערה, בכל מקום שנתן לנבו שרף, הרג. ואחר כך מחי ומסי, הוא שורף, רבי לזר שורף ומתקן. מה, הוא לא היה לפני כן בחוץ וראה שאנשים עובדים? הוא לא ידע שאנשים עובדים?
וגם למדו.
הוא לא ידע שאנשים לומדים, שאנשים עובדים, צריכים לעבוד, להביא אוכל. אבל הוא לא ידע רבי
נחי.
עוד שאלה צריך לשאול. רבי שמעון ברח למערה, ברח למערה והיה שם 13 שנים. למה רבי שמעון ברח? תמות, תלחם, כמו 10 הרוגי מלכות שאלו, בזה אתם נתפסים? נתנו את עצמם, הרגו בחיין הבנטרדיון, הרגו. למה רבי שמעון ברח? תמות, תתמודד.
אני יודע שיש לו עוד מה לתת.
זה הזמן דינים.
ולמה הם לא ברחו 10 הרוגי מלכות?
גם שם. אני מסתכל על זה. אם כן לברוח או להישאר, אם כן נשאר, אז עושים שם קודש נעלמים.
על מה שאמרנו מקודם, שבשם המפורש כתוב על חתם סופר, שפעם בא אליו אחד הרבנים ואמר, גויים עושים הרבה גזרות על עם ישראל, מה נעשה? אמר לו חתם סופר, אני יכול לבנות גולם בזמן שאני שותה כוס מים, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. כך אמר לו חתם סופר. לא, הוא אמר לו, אני לא עושה את זה כי נהניתי מאנשים. מי רוצה צדיק? כן, צדיק. מי?
The rabbi said that the Chatam Sofer, as he was drinking his coffee, he said, as I drink my coffee, I could create a golem. A golem, everybody knows what a golem is? He created a person, a regular person. So he says, but I don't do this because I benefit from the from people's donations to the synagogue or and so forth. So I can't. I won't do it.
Chacham Tzvi mesaper shu bara golem.
Chacham Tzvi, he said the story that he created a golem once.
והבן שלו, רבי יעקב עמדין, אומר שלא יכלו להשתלט עליו, ואז הוא הוריד לו מהמצח את שם השם, וככה הוא הרג אותו.
And his son, Amdin, he said that Rabbi Yaakov Amdin, they said that they weren't able to control this golem. He was out of control. They took out the name of God from his forehead, and he dropped.
ושאלה בהלכה אם מותר לצרף כזה גולם למניין או לא.
There's a question in Halacha, are you allowed to include this golem in a minyan? If you have 9 Jews, if you could be the 10th.
מי רוצה צדיקים עוד לשאול, אומר דבר? הדור הוא דור בעייתי להשתמש בשמות הקודש, זה... מי שנוגע היום בשם, היום לא יודעים מה זה קבלה. מעטים נעניה. צריך להיות בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, בתמימות גדולה. כוונות, קבלה. קודם שיתנהגו בבן אדם לחברו ואחר כך קבלה.
שכתב, כי אתה שמי, אתה ידע, אבל זה להשתמש.
The rabbi says that it's very, very dangerous. Today, there's not many people that know how to have this kavana for the name of God. It's only today we have to go in simplicity, in a simple way, in a simple matter, to pray to God, not to lean on these things. Very, very little people in this generation know how to have a kavana, and the kavana in the right way.
מי שנוגע בקבלה והוא לא יודע, הוא נענש בילדים שלו.
Whoever touches and dwells into Kabbalah and he doesn't know and he doesn't והוא לא יודע, and a person who goes into Kabbalah and he doesn't do it in the proper way, then he gets punished in his children.
אנחנו מכירים אדם שמשתמש בשמות קודש שנכחדו לו כל הילדים.
The rabbi knows somebody that was using, that learned this whole, the names of God and how to use them, and he lost every one of his children. It's very dangerous.
כן, בטח צדיקים.
כל מה שקורה היום בעולם, לגמרי מסכים עם תלמידים ושם כל כך, אבל כל מה שקורה היום בעולם לא צריך עוד איזה כוח מסוים.
מה פירוש כוח?
מרגיש ככה שכל העולם הולך נגדנו.
תמיד הלך נגדנו. היה בזמן שלו הלך נגד היהודים. ולמה הולך נגדנו? כי אנחנו משהו אחר. למה נקרא הר סיני הר סיני? שמשם ירדה סיני לעולם. אז זה נגדנו תמיד, לא משנה מה. לא משנה מה. מה שלא נעשה, יהיו נגדנו. נתנהג כמוהם, בגרמניה היהודים התנהגו כמו הגרמנים, הגרמנים היו נגדם. היה אדם קראו לו... ההוגים הגדולים של גרמניה היו יהודים והרגו אותם. שמים יהודים, זה סיני שירדה לאומות העולם על עם ישראל. אז מה נעשה?
נתחיל ללמוד דברים יותר
לעניין. איזה דברים? מה נאמר? אנחנו מתפללים בתמימות, קבל השם חזק ומסיבך, מקיימים תורה, ומי שעמד איתנו בכל הדורות הוא יעמוד איתנו. לכן עכשיו שיש זמן שרואים שזה ביאת המשיח, צריך יותר להתחזק ויותר ללכת לכיוון של להיכנס לתוך הבועה היהודית, ולא במחשבות נעשה כך, נעשה כך. תניח את זה, לא יעזור כלום. תדבק בקדוש ברוך הוא, תדבק במצוות, תדבק במעשים טובים. זה הדרך היחידה, זה הדרך הטובה. ודאי שאדם לא יישב ויגיד, כן, תרגו אותי, הנה אני לא אכפתי. לא, תשמור על עצמך, תגן על עצמך, אבל תדבק בקדוש ברוך הוא סייפה וספה ספרה, גם החרב וגם התורה, בתורה הקדושה, וגם תשמור על עצמך, תהיה ערני. אדם לא יאמר אני אשאיר את הבית פתוח, יבואו גנבים, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, תסגור את הדלת, אבל גם תשים מזוזה, תתפלל, תשמור. אדם צריך להיות חכם, אדם צריך להיות ערני.
The rabbi answered a question over here, very interesting. He said that he asked, in this generation, maybe we need a little more, we should learn more about the names and more powers in order to fight back all this difficulty against Am Yisrael. The rabbi says, it's always been, history repeats itself. We've always had opposition. People never liked us everywhere we were. Even when we were in Germany, we went up to the highest ranks. But in those ranks, we lost, we got murdered. Everybody was annihilated. So the only secret today is to stick to the Torah more and more. A person thinks that he's close, he should get more closer. He should do more and elaborate this relationship with the Torah. And the tefillah, the rabbi says again, the tefillah, the tmimut. Tmimut is to be simple with God, to go in the way of God in simplicity. And that's actually keep ourselves together. The rabbi said we also have to keep ourselves together in order to fight this war.
Mitzadikim, so lomar odavam.
Anybody would like to ask a question? Ken?
Well, Rav, they have two. En hakadosh baruch hu ba mitzuyat mitzviyotah. The hakadosh baruch hu kama. The Moshe of the need of Holy Israel. The Kamatzal can call Am Yisrael. And try to go and ask Moshe.
אתם שואלים כמה שאלות. שאלה ראשונה, אין הקדוש ברוך הוא בא בתלונה. הוא לא מתלונן, הוא נותן סתירה לפני התלונה. וכמה צער, עד שנחזור בתשובה. זה לא כמו אמא שצועקת למה עשית, למה עשית, למה עשית. היום בדור הזה אין נביאים. האדם שלא רוצה לשמוע מקבל סתירה בלי תלונה. כן? מישהו רוצה לומר ברוך השם רבי חיים צדיק, יש לכם בבית ברכה, בית מבורך, קדוש ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים. זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות רבי מאיר בעל הנס, אליהו הנביא יהיה בבית הזה, יהיה בעזרת השם שמחה ומזל, ישועה והצלחה וכל הטוב בעזרת השם.